الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי, י' במנחם אב תשפ"ה, ערב שבת נחמו, פרשת ואתחנן תשפ"ה, מסכת שבת, דפים קמ"ז וקמ"ח. אתם מאזינים לרדיו קולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. משנת ג' אלפים שין למתת, לבריאת העולם, רובו של היכל בית שני, נשרף ביוד באב, כאמור במסכת תענית בדף חפתת עמוד א', והחתם סופר מבאר שאף עיקר שריפת בית שני היה ביוד באב. אבל האור שמח כותב שנראה שבית שני נשרף כולו בתשעה באב. וכותב רי אבן שוי בדרשותיו לפרשת ואתחנן, נהגו לעשות השבת הזה אחר תשעה באב ביום טוב, והיא מצווה גדולה שהוא יום נחמה. ואף על פי שאינו יום טוב ממש, עשו אותו יום מקודש לכבוד השבת ביום תתוו. כל השמח בו זוכה בנחמת בניין בית המקדש. כנאמר, צנה וראנה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. ודורשים ביום חתונתו זו מתן תורה, וביום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. כן כתב הריטב"א במסכת תענית בדף למד עמוד ב', לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, וזה לשונו. פירוש יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניות, וט"ו באב שבו ידעו שקלו מיתי מדבר בשנת ה-40, ומפני זה נהגו לעשות סעודה בשבת שלאחר תשעה באב. בערבי שבתות וימים טובים פותחים אנו כהרגלנו הטוב עם שיחתו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, שאסופת מאמרה ושיחותיו מופיעים בסדרה ותלמודו בידו. אז יבדיל משה שלוש שרים. תמועה מעט מקומה של הפרשה הזו. בפרשיות הללו ראשיתו של חומש דברים מלאות בתוכן של יראה ומוסר. הבדלת הרי המקלט היא עניין לאותם פרשות העוסקות במצוות. מיקומה של הפרשה הזו להלן, מפרשת ראה ועלה, ולא כאן במרכזו של מסע המוסר שנשא משה לפני מותו. גם הפסוק המסיים את סיפור הבדלת הרי המקלט על ידי משה נראה משונה מעט. והפסוק הוא, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. האומנם זאת תמצית התורה שהונחלה לבני ישראל על ידי משה רבינו? האם לא ניתנו דברים נוספים מלבד הרי מקלט? הערים הללו שהבדיל משה רבינו הוכנו כהרי מקלט, אבל טרם פעלו את פעולתם כהרי מקלט הקולטות את הרוצח בשגגה. שכן הרי מקלט אלו, אשר הוקצו בעבר הירדן המזרחי, לא קלטו רוצחים בשגגה עד שהובדלו גם הרי המקלט שבעבר הירדן המערבי. נמצא אם כן שבין כה וכה לא פעלו הערים הללו את פעולתן. מדוע אם כן מיהר משה להבדיל אותם לאחר שכבר ידע שבין כה וכה לא יזכה להיכנס לארץ ישראל ולגמור את המצווה? רשי בפירושו לחומש מביא את תשובתם של חכמינו. נתן לב להיות חרד לדבר שיבדילם, ואף על פי שאינן קולטות עד שיבדלו אותן שבארץ כנען, אמר משה, מצווה שאפשר לקיימה, הקיימנה. הייתה בכך הוראה חשובה לשעה ולדורות. גם אם אין בכוחו של אדם לעשות הכל ולגמור הכל, אל לו להשתמט מהמעט שבכוחו לעשות. גם אם אין בכוחנו לחטוף הכל, כדאי לחטוף את שניתן. נוטים אנו לזלזל במה שנראה לנו כמעט מתוך הרבה. בין כה וכה לא אוכל לעשות הרבה. כך אנחנו טוענים. ובטענה הזו אנחנו מבקשים לפתור את עצמנו גם מהמעט. אבל האם גם בענייני העולם הזה אנחנו נוהגים לאורו של הכלל הזה, או שמה הוא שמור לדאבון הלב רק לדברים שבקדושה? נבחון את עצמנו כיצד אנחנו נוהגים. בחור לא מבין את חלקו של השיעור, לפעמים זהו החלק הארי שבשיעור, ואז הוא חושב לעצמו, בין כה וכה אינני מבין את כל השיעור, אין טעם להתאמץ כדי להבין את המובן. בדיוק בשעה שחולפת המחשבה הזו בראשו, הגיע הרם מגיד השיעור לפירושם של דברי התוספות, שאותה מבין יפה בסדר ההכנה. מתבקש עכשיו שיתה אוזן ויקשיב, אבל הוא כבר בעולמות אחרים. השיעור הזה כבר מסומן אצלו כמשהו שכבר עבוד. חבל על העבודה הוא חושב לעצמו, ומבטר על הבנה מחודשת של הנתיבות בהבנת התוספות. חושב הוא לעצמו כמו רבים כמותו, בן כובחו, רבן של כל בני הגולה כבר לא יהיה. ואם כן, מה לי תוספות אחד יותר ורשבה אחד פחות? והוא טועה. כי גם אם לא יתפרסם כגדול הדור, אפשר לו עדיין לצאת תלמיד חכם מובהק ויושב על מדין. וכי ידיעת חצי שס או שליש ממנו זה עניין של מה בכך? וכי יהיה אפשר להתפשר על פחות מאשר רבה של קובנה? זאת ועוד, גם אם לא יתפרסם בכלל ולא יהיה אפילו רב למניין בלבטים, האם ידיעת חלק מהתוספות אינה נכס כשלעצמה? האם אין כל ערך להבנת הקושייה והתירוץ בשיטה מקובצת, ללא הסברו של רבי סר זלמן בשורש נקודת המחלוקת, שבין ההבנה שבקושייה ובין זו שבתירוץ? וכי לא ניתנה השיטה מקובצת להתלמד אלא רק עם האבן האזל בלבד? ועוד דוגמה. בשל מחושים נאלץ ראובן לבלות את שעות הבוקר של סדר א' במסדרונות קופת חולין. הוא סיים בשעה 11 ונפנה לדרכו. לאחר שקיבל את התרופה בדלפק של בית המרקחת, יצא אל הרחוב. לרגע חלפה מחשבה בראשו, לבית או לישיבה? השאלה לא הטרידה אותו הרבה, כי מהר מאוד פתר לעצמו את הדילמה. סדר א' כבר עומד להסתיים, עד שהגיע כבר תהיה השעה 11:20 דקות, רוב הסדר כבר חלף והרבה לא נשאר, אלך הביתה לישון. האם גם סוחר חנווני ופועל נוהגים לפי ההיגיון הזה? האם יעלה על דעתו של מישהו כי אין בכוחו להרוויח 200, אז לא כדאי לו לעבוד גם על מנה? עלינו לראות את עבודת השם שלנו כמו השקעה פיננסית. עליבא דאמת, פסגת ההכרה היא הידיעה כי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, כי התורה טובה מזהב וכסף. אבל גם אם אינה אלא כזהב וכסף, מדוע לא לנהג עמה לפחות כמו שנוהגים בני אדם עם זהב וכסף? אם אמנם מאמינים אנו כי שכרה של כל מצווה הוא גדול לאין ארוך, כיצד זה נוותר על מעט רק מפני שאין בכוחנו לעשות הרבה? מרן החפץ חיים זצ"ל מפנה את השאלה הזו בהקדמה לספרו שמירת הלשון כלפי אלה המבקשים לפתור את עצמם מהקבלה לא לדבר רכילות ולשון הרע, מפני שקבלתם לא תחזיק מעמד אלא תקופה קצרה ביותר. כך הוא כותב: ולו יהיה כדבריך, וכי בשביל זה צריך להתרפות מזה? הלא ידוע מה שהביא אגרה בשם המדרש, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז שאין כל מלאך ובריאה יכולים לשער. במדרש לא נזכר חודש, שבוע, יום או שעה, רק רגע. וזה בעצם כוונת הכתוב אם תבקשנה ככסף בספר משלי, שצריך אדם להתנהג בבקשת התכלית הנצחי כמו שהוא מתנהג בבקשת הכסף וחיפוש המטמוניות. אין כאן חוכמה גדולה, רק להבין כי את העולם הבא יש לבנות ממש כמו שאוגרים כסף. וכאשר אוגרים כסף, לא מתייאשים מלהרוויח מעט, רק מפני שלא ניתן להרוויח הרבה. גדולי ישראל נמדדו בקטנות. על גאון ישראל מרן רב מוישה פיינשטיין זצ"ל מסופר, כי בעת אמירת משברך על ידי גבאי בית הכנסת, היה חוזר וגורס משניות. רק רגע ושניים מפרידים בין גברה לגברה, אבל בתפארת ירושלים נקבעו רגעים קטנים אלו לסדר משניות. קברניטה הגדול של יהדות פרשבורג, מרן הבעל החתם סופר זצ"ל, העיד בעצמו: זכיתי להיות גדול מכמה דקות של לימוד תורה, אסביר לכם, המשיך לאילו אשר לא ירדו לסוף דעתו. תמיד ניצלתי את אותן דקות שבהם עומדים האחרים בתור לנטילת ידיים, ברגעים שביני וביני, בשעות של חילופי המשמרות ובשעות שאינן יום ולא לילה, את הדקות הקטנות הללו ניצלתי תמיד ללימוד ולעלייה, והן שעמדו לי. שטח התפילה הוא אחד משטחי הפעולה הנפוצים של סגנון החשיבה הפסול בסגנון בין כובחו. עומד לו יהודי בתפילה וראשו בא לימו. הוא מתפלל ולירושלים איכה ברחמים תשוב, אבל ליבו באותה שעה דווקא בניו יורק. כמשל הבתחנים האומרים, כי על אלה יש להמליץ את שאמר דוד המלך, אלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם השם אלוקנו נזכיר. אלו נצרכים לסוסים כדי להגיע למחוס חפצם הרחוק, אחרים נדרשים לרכב ולעיתים גם למטוס, אבל אנחנו רק נזכיר בשם השם אלוקנו, ונשקע בתפילת 18 וכבר נגיע ללונדון ולפריז. החולשה הזו ידועה ועליה עמל היהודי משך כל ימי חייו, הוא עמל להתחיל את תפילת העמידה בכוונה. ועלו כוונת ברכת אבות מעכבת. במאמצים הוא מסלק את מחשבותיו הזרות וממשיך לכוון גם בגבורות ובקדושה, ובסיפוק הוא מכוון וממשיך עד שלפתע, באמצעה של ברכת גואל ישראל, הוא מוצא את עצמו במרכז עסקיו המסועפים. לרגע הוא תמע כיצד זה קרה, איכן בכלל גלש מעולם האצילות אל המסדרונות הארוכים של הבורסה. הוא תמע כיצד ינהג הלאה, ימשיך במסדרון שבו הוא עומד או יחזור להשתתח לפני כיסא הכבוד, ומיד הוא מכריע כמובן. הרי תפילת ה-18 הזו בין כובחו התקלקלה והחמיצה. לא כן הוא מבטה של תורה. אמר הגאון מווילנה זצ"ל, היצר הרע חטף לך ברענה, אתה תחטוף אותו בסלח לנו. הוא ברפאינו ואתה בברך עלינו. כי אם שכרן של ארבע ברכות אלו $4,000, האם לא כדאי להציל 2,000? אם לא הכל, אז לא כלום? מפורסם ומשלו של החפץ חיים זצ"ל, הבא לסבר את אוזנו של מי שמצא את עצמו באמצע התפילה, שהכוונה אליה השתוקק כל כך, כשנעמד להתפלל ממנו והלאה. כך הוא כותב, שמעתי בשם גאון אחד ששאל אדם אותו אם לא כיוון ברוב התפילה והוא עומד בסוף התפילה, באיזה אופן יעורר את נפשו להתחיל לכוון, והוא ישיב במשל, תינוקת אחת שעמדה על השוק בסל גדול של ירקות למכור ופגע באדם אחד, התחיל לחטוף מהסל ונבלה, ולא ידע על שום מיצה איך לעשות. עמד פיקח אחד מרחוק, אמר, מה תעמדי, על מה תמתיני, עד שיחטוף כולו? הנה הוא חוטף, תחטפי גם את. כל מה שיעלה בידך יהיה שלך. כך הדבר ממש בעניין התפילה. היצר מתגבר על האדם ומפיל עליו עצלות ומחשבות זרות עד שעל ידי זה לא כיוון בכמה וכמה מברכות התפילה. גם אתה, חטוף וזרז את עצמך בכל כוחך לכוון בברכות אשר עדיין הם לפניך. כך בתפילה, כך בתורה, כך באיסור לשון הרע וכך בכל מצוות ואיסורי התורה. הביטוי חטוף ואכול כפי יכולתך נשמע רחובי וזול, ואכן הוא כזה. אבל כמה הוא נעלה כאשר הוא משמש כמורה דרך בעבודת השם, כמה יראת שמיים אפשר להפיק מהליכה לאורו. גם אם לא ניתן לחטוף הכל מסיבה כלשהי, חטוף כפי יכולתך, גם זה שווה הרבה. כי אין אתה יודע מתן שכרן של מצוות כאמור במסכת אבות. הרעיון הזה מבואר יפה בברייתא דאבות דרבי נתן. הוא, רבי יוחנן בן דאבי, היה אומר, אל תרחק עצמך ממידה שאין לה קצבה וממלאכה שאין לה גמירה. משל למה הדבר דומה לאחד שהיה נוטל מאה ים ומטיל ליבשה. ים אינו חסר ויבשה אינה מתמלה. היה מקצר בדעתו. הוא לא רצה להמשיך במלאכה הזו. אמר לו, ריקה, מפני מה אתה מקצר בדעתך? בכל יום תול שכרך דינר של זהב. וכך מבאר זאת מרן החפץ חיים זצ"ל. אמרתי שכוונת האבות דרבי נתן בשם מידה אינו לענייננו. וידוע הוא שמפתה היצר לאדם להתרחק ממידת שמירת הלשון ומללמוד פרטי הדין הזה. אומר לך היצר, מה תועלת תגיע לך אם תלמד ותעמיק בזה העניין? האם תוכל להגיע עד קצוותה ולשמור את פיך בכל ימי חייך? הלוואי יימשך הקיום יום או יומיים, ואפילו בזה הזמן המועט, האם תשמור בכל העניינים שצריך לשמור? הלא איש מדיני אתה. ויש לך עסקים רבים עם מאות בני אדם. שוב לך שלא תתחיל בזו המידה כלל, כי היא מידה שאין לה קצבה בזמן ובעניין, כי כוללת לכל חלקי העיתים והזמנים אשר יתקיים האדם בימי חלדו, וגם כוללת לכל חלקי העניינים אשר בן אדם לחברו. כך אומר היצר לאדם. ממשיך החפץ חיים ואומר, ולזה בא התנה רבי יוחנן בן דאבי, והורה לנו בדבריו הקצרים שבאמת לא כן הדבר, שלא ירחיק את עצמו ממידה שאין לה קצבה. והדברים מופיעים בהקדמה לשמירת הלשון. את זאת לימד גם משה רבינו בהבדילו את הרי המקלט שבעבר הירדן המזרחי. לימד משה רבינו כי אף שאי אפשר לו לאדם לעתים לקיים מצווה בשלימות, מכל מקום יעשה את שביכולתו לעשות. אף שלא יוכל לגמור את הדבר בשלימותו. הגאון רב שמואל גריינימן זצ"ל, הסבא של הסבתא, של הקלה החדשה שנכנסה עכשיו אצלנו למשפחה למזל טוב, מביא את דברי רבו החפץ חיים בספר ליקוטי החפץ חיים על התורה. והוא מוסיף על כך ברשימת הערותיו מעשי למלך, כי בהסבר זה יובן גם הפסוק המופיע בסיומה של פרשת הבדלת הרי מקלט על ידי משה רבינו. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. פסוק זה, שאלנו, נראה כפסוק שאינו במקומו, כעניין הלכה מופיע ברשימת דברי מוסר. ועוד שאלנו, מהי וזאת התורה? וכי רק מצווה זו ניתנה על ידי משה רבינו? ומפרש הגאון רב שמואל גריינימן, על דרך הדרש נראה לפרש כי הפסוק בא ללמד כאן יסוד מוסרי בעבודת הקדוש ברוך הוא. מעשה הבדלת הרי המקלט הוא עניין הלכתי כשלעצמו. אבל משה רבינו ביקש להעביר כאן יסוד מוסרי בדרך העולה בית השם שלו לגשת מתוך חשיבה אומרת בין כה וכה. לחטוף את שניתן לחטוף. זהו אכן מסר מוסרי ראשון במעלה. הפסוק בא ללמד כי המעשה שעשה משה רבינו, הבדלת הרי המקלט שבעבר הירדן המזרחי חרף יהיה אותם קולטים רוצחים, היה בחינת תורה והוראה לדורות, תורה אשר שם משה לפני בני ישראל ללמד לשעה ולדורות, כי כך ראוי לנהוג, כי ממנו יראו וכן יעשו. כאשר רואה אדם כי לפניו מלאכה קשה נראית לו כמו פתיחת פתחו של אולם, הוא נותן לליבו להשתמש בכוחותיו לפתוח לכל הפחות פתח כחודה של מחט, הרי מן השמיים יסייעו אותו ויפתחו לפניו פתח כפתחו של אולם. עלינו רק להישמר שלא לזלזל בפתיחת פתח כחודה של מחט. דברים נפלאים ומהדדים של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, האמורים גם לענייננו, דפינו היומי, אומר אדם לעצמו, מה, אני אתחיל באמצע מסכת? מה, לפני סוף המסכת אני אצטרף? מגיע המסכת הבאה, הוא לא מחכה בתחנה. אוי, שכחתי, אני אחכה כבר לתחילת הסדר הבא, שיהיה יותר קל וכדומה, הכל הצעת היצר. הרגע שיש התעוררות קלה של קדושה ורוצים להצטרף, תצטרפו בו ביום. תיכנסו ישר לעניינים. ובעזרת השם, רכישה גם של דף אחד, עמוד אחד, שורה אחת, כל רגע ורגע, כפי שאמרנו בשיחה, שווה הון מהסוג שאנחנו אפילו לא יודעים לספור. תפילת בית המדרש, שיהי רצון מפניך אדוינו אלוהי ולא אבותי, שלא יערה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאות המה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא מצווה אחת מהתורה שבכתב מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, והיום הזה מצווה קכ"ח, מצוות קורבן אשם תלוי. משורשי המצווה שיהיה אדם זעיר וירא חטא ויעיין בכל מעשיו עיון טוב לבל ייכשל בדבר עבירה, ועל כן היא צריכתו התורה להביא קורבן כשלא נזהר יפה במעשיו, עד כדי שלא ייוולד עליו ספק זה. והראיה שאיננו בא רק לחפר על עצלותו בכך, שהרי אינו משתרש אליו לחפר על החטא כלל, שכשיוודא אליו החטא, מיד צריך לקורבן שלם כמו שהיה חייב אם לא יקריב הראשון. זוהי מצווה קכ"ח מתוך התרי"ג מצוות בתורה שבכתב, וכעת בסייעתא דשמיא הגדולה לפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קמ"ו במסכת שבת. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות, הפעם יחד עם התשובות. שאלה הראשונה הייתה, היכן רמוז בתורה שבה הנחש על חווה? אומר רש"י שנאמר, הנחש אישיאני ואוכל. המילה אישיאני מתפרשת גם בלשון נישואין. שאלה שנייה, מהם צדדי הספק בשאלה אם מותר לנעוץ רומח בדפנות החבית על מנת לנוקבה? והתשובה, אם מתכוון לעשות פתח חדש לחבית ואסור, או שמתכוון רק להראות נדיבות לב שעושה פתח רחב ליין? שאלה שלישית, מדוע גזרו חכמים על עשיית פתח העשוי לכיוון אחד? והתשובה, מחשש שיעשה פתח בלול של תרנגולים שכן עשוי להכניס אוויר וגם משמש להוציא את ההבל כדי שלא ימותו התרנגולים. שאלה רביעית, לרב חיסדא, מתי סתימה נחשבת שבאה לשמר ומתי נחשבת שבאה לחזק? התשובה, אם הנקב הסתום הוא למעלה מן היין שבחבית זהו לשמר, ואם הוא למטה מן היין זהו לחזק. שאלה חמישית, האם מותר למרוח חומר אחר לא שעבה בתוך נקב החבית? התשובה, רב אוסר ושמואל מתיר. והשאלה האחרונה, מה הכוונה שרב לא רצה לשבת על בי סדיה משום כבוד רבותינו? והתשובה, שלא היה לרב כהנא ולרב אסי דבר לשבת עליו, ומפני כבודם ישב על הקרקע עמהם. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קמ"ו במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו. היום הזה י' במנחם אב תשפ"א, יום שישי ערב שבת קודש פרשת ואתחנן. שבת נחמו תשפ"א, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים קמ"ז וקמ"ח במסכת שבת. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קמ"ו עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המשנה הפותחת במילים, נותנים תבשיל לתוך הבור בשביל שיהיה שמור, ואת המים היפים ברעים בשביל שיצננו. מן המשנה הזו, בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. משנתנו עוסקת בהצנעת מאכל בקרקע בשבת לצורך שמירת המאכל מקלקול, וכן בצינון מים או חימום המים. אומרת המשנה בדף קמ"ו עמוד ב', נותנים תבשיל לתוך הבור שאין בו מים בשביל שיהיה שמור, שלא יתקלקל מחמת החום ששורר בחוץ, או כדי לשומרו מפני הכלבים, אומר הרי מילוניל. ואת הכלי עם המים היפים הראויים לשתייה מניחים ברעים בתוך מקווה של מים צוננים מקולקלים בשביל שיצננו המים היפים. ואת הצונן בחמה מניחים את המים הצוננים מול השמש בשביל שיחמו. והגמרא תבאר מה החידוש בדינים הללו. ולמרות שלאל בדף למתת עמוד א' מבואר שלדעת חכמים אסור לבשל בתולדות החמה, כגון לשבור ביצה על גבי סודר שיתחמם בחמה כדי לבשל את הביצה, מכל מקום פה במשנה מותר לחמם מאכל בחמה עצמה, כי שנינו במשנתנו שמותר להניח מים צוננים בחמה בשביל שיתחממו. והטעם, מפרש שם רשי, בישול בחמה קל מבישול בתולדות חמה. זה משום שאין דרך לבשל בחמה, ולא חששו חכמים שאם נתיר לבשל בחמה, יבואו לבשל גם באש. אבל מי שמחמם מאכל בתולדות חמה, כגון שמבשל ביצה על גבי סודר שיתחמם בחמה, כיוון שלא ניכר שהסודר יתחמם על ידי החמה, חששו חכמים שמי שיראה זאת יסבור שהסודר יתחמם על ידי האש. יבוא להתיר לעצמו לבשל גם בתולדות האש, שזה ודאי איסור מן התורה. דנה המשנה במי שנרטבו בגדיו בשבת, לעניין המשך לבישתם ובשטיחתם לייבוש בשבת. אומרת המשנה, מי שנשרו כליו, נפלו בגדיו בשבת בדרך במים, מהלך כשהוא לבוש בהן והם מתנגבים לעיתם, ואינו חושש שיחשדו שכיפסם היום. הגיע לחצר החיצונה, כלומר הראשונה בכניסה לעיר, והחצר מצויה בתוך העיר והיא משתמרת שלא נכנסים בבני אדם, שוטחן שם בחמה מול השמש כדי שיתייבשו, אבל לא שוטחן כנגד העם, שלא יחשדו בו שכיפסם היום. זוהי המשנה שלנו בדף קוף ממבב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא את הדין הראשון במשנה, שנינו במשנה שמותר להניח תבשיל בבור בשביל לשומרו שלא יתקלקל. שואלת הגמרא, פשיטא, ודאי שמותר, מה באה המשנה להשמיענו? משיבה הגמרא, יש חידוש בדבר. מה הוא דתי מה שמא תאמר נגזור לא להניחו בבור משום השבויי גומות, מחשש שמא ימצא גומות בקרקעית הבור באופן שאין אפשרות להניח עליה את הגדירה ויבוא למלות את הגומות וליישרן, והתחייב מדין בונה, כמה שמלן שלא חוששים לכך. ועוד שנינו במשנה, את המים היפים מניחים ברעים כדי לקררם. שוב שואלת הגמרא, פשיטא שזה מותר, מה משמיעתנו המשנה? משיבה הגמרא, אמנם בדין זה אין חידוש, אבל סיפה יצטריך אליה. עיקר החידוש הוא בסיפה, שם שנינו, ואת הצונן מניחים בחמה כדי שיתחממו. ואגב, הסיפה שנה את הרישא למרות שאין בו חידוש. שואלת הגמרא, הנמי פשיטא, גם ההלכה הזו היא פשוטה. משיבה הגמרא, בהלכה הזו יש חידוש. מה עוד את אם השם התאמר נגזור, לא להניח מים צוננים בחמה, דיל מעתי להם תמוני ברמץ, שם היתעה להתיר לחממם, אף על ידי התמנה בגיחלים והתחייב משום מבשל, כמה שמלן שלא חוששים לכך. דנה הגמרא בדברי המשנה המתירה, לשטוח בצנאה בגדים שנרטבו כדי לייבשם בשבת. שנינו במשנה, מי שנשרו כליו בדרך במים, הבגדים שלו נשרו לתוך מים בשבת, הגיע לחצר החיצונה, שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, כל מקום שאסרו חכמים לעשות דבר המותר מפני מרית העין, שמי שיראה אותו חושד שהוא עבר עבירה, אפילו בחדרי חדרים, שאין אדם רואהו, אסור לעשותו. שואלת הגמרא, תנן, למדנו במשנה, מי שנשרו בגדיו במים, שוטחן בחמה, אבל לא כנגד העם, מפני מרית העין שיסברו שכיפסם בשבת. הרי שבצנאה מותר, וקשה על רב שלשיטתו אסור אפילו שלא כנגד העם. תרץ את הגמרא, תנאי, בהלכה הזו נחלקו תנאים. ורב סובר כמו התנאים האוסרים. לתניא שנינו בברייתא, מי שנשרו בגדיו במים, שוטחן בחמה ולא כנגד העם. זוהי שיטת הנקמה. רבי אלעזר ורבי שמעון אוסרים, אף שלא כנגד העם. ותוספות במסכת כתובות בדף סמך, עמוד א' בדיבור המתחיל ממאחן, כותבים, שאף לא אוסרים לעשות בחדרי חדרים פעולה שגזרו עליה מפני מרית העין, אינו אלא כאשר יחשדו בו שעבר על איסור תורה. כמו בשטיחת בגדים רטובים בפרסיה, שהחשד הוא שכיבס בשבת ועבר על איסור תורה. אבל בפעולה שתביא לחשד שעבר על איסור דרבנן, לא גזרו שלא לעשותה בחדרי חדרים. כך פוסק גם המשנה ברורה בסימן שין א', סעיף קטן קוף סמכי. דנה הגמרא בעניין ניקוי בגד בשבת על ידי נעורו. אמר אבונה, המנער תליתו בשבת מן האבק שעליה חייב חטאת משום שעבר על איסור מלבן. מלאכת מלבן היא פעולת כיבוס הצמר שנגזז מהבהמה, מן הלכלוך שדבק בו קודם הגזיזה. כיבוס בגדים, עשרת כתמים הם וסחיטתם, כל אילו תולדות של מלאכת מלבן. כך הרמב"ם בהלכות שבת פרק ט' הלכה י' א'. המנער תליתו בשבת מן האבק שעליה חייב חטאת משום שעבר על איסור מלבן, לפי שניעור התלית דומה לכיבוסו. ואילו תוספות מפרשים, שהניעור כאן הוא מן הטל שעליו, שמקצתו נבלע בבגד ועל ידי הניעור הוא מתכבס. ולא אמרן לא נאמר דין זה אלא בחדתי בתלית חדשה, אבל בעתיקי בתלית ישנה ליטלן בה, אין איסור בנעורה. משום שמן הסתם אינו מקפיד בכל על נעורה ולכן גם בשבת, אין זה נחשב לכיבוס. ולא אמרן וכן לא נאמר דין זה אלא באוקמי, בתלית שחורה שלכלוך האבק ניכר עליה ומקלקל יופיה ומן הסתם הוא מקפיד על כך. אבל בחברי וסומקי, בתלית לבנה ואדומה שאין עיקר האבק ומן הסתם אינו מקפיד, לית לנבא אין איסור בנעורה. והוא דקפיד עליו, ומה שאסרנו לנער תלית חדשה שחורה אינו אלא כשבעליה מקפיד בימי חול, שלא ללופשה עד שנערנה, ולכן נעורה נחשב לקיבוס וחייב משום אל הבן. מספרת הגמרא, אולה איקלה לפומפדיטה, אולה הזדמן לפומפדיטה, חזה רבנן, דקמנה פציג למאיו, ראה תלמידי חכמים שמנערים בשבת את בגדיהם החדשים והשחורים מן האבק. אמר אולה, כמחללין רבנן שבתא, תלמידי חכמים אילו מחללים שבת במעשה הזה. אמר לו רב יהודה, נפוץ אלי באפי, נערו את בגדיכם מן האבק בפני אולה. כיוון דאנן לא קפדינן מידה, אין דרכנו להקפיד על לכלוך האבק שבבגדים ופעמים שאנו לובשים את הבגד המאובק מבלי לנערו. ולכן אין זה נחשב לליבון ומותר לנו לנער את הבגד. החכמים שכן יערו את הבגדים בשבת עשו זאת לכבוד השבת, אומר השפת אמת. וההקפדה נמדדת לפי המנהג בחול, אבל כשמנער לכבוד שבת אין זה נחשב כמקפיד. מביאה הגמרא מעשה נוסף, אביה וקאי קמי דרב יוסף היה עומד לפני רב יוסף בשבת, אמר לי רב יוסף, אב לי קומתי, תן לי את הכובע שלי, חזה דאיקה, תלה עלי. ראה אביה שיש תלה לכובע, אבקה מחסם למית ולי. היה מהסס לתת לרב יוסף את כובעו, כיוון שהיה צורך לנער את התל מעליו, והוא חשש לאיסור ליבון. אמר לי, ישיב לו רב יוסף, נפות שדי, נער והשלך את התל ואין בכך איסור, כיוון דאנה לא קפדין אנמידה. אנחנו איננו מקפידים על סילוק התל. כותב הביאור הלכה בסימן שין ב' שמלשון הגמרא ניתן להבין שאין חיוב חטאת במנער בגד מהאבק שעליו, אלא אם כן נתמלו שלושה תנאים. בגד חדש, שחור, ושידוע שבעליו מקפיד שלא לובשו עד שנערו. אבל סתם בגד שחור וחדש שלא ידוע שהוא מקפיד, אין איסור לנערו. דנה הגמרא באופני הוצאת תלית לרשות הרבים בשבת. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל היוצא, שקודם לכן עסקה הגמרא במי שנשרו כאליו במים, שהדרך היא במקרה כזה לקפל את התלית, ואגב זה דנה עכשיו הגמרא במי שיוצא בתלית מקופלת לרשות הרבים. אמר רב יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, היוצא בתלית מקופלת ומונחת לו על כתיפו בשבת, כלומר, לאחר שכיסה את ראשו בתלית, קיפל את שער התלית שמלפניו ושלאחריו, כמו שאנו מתעטפים בבוקר לאחר הברכה, והניחו על כתיפה ויצא כך לרשות הרבים בשבת, חייב חטאת על הוצאת התלית לרשות הרבים, הואיל ואין זה דרך מלבוש. הבגדים שאדם לובש ויוצא איתם לרשות הרבים מתבטלים לגבי האדם הלובשם, והם נחשבים לחלק ממנו, ולכן אין לחייבו על הוצאתם לרשות הרבים. אבל מסע שאדם נושא ויוצא איתו לרשות הרבים חייב עליו, כיוון שהמסע אינו בטל לגבי האדם הנושאו. ויהיה הגמרא ברייתא כדעת רב יוחנן, תניא נמי אחי, כך שנינו בברייתא, סוחרי כסות היוצאים בתליתות מקופלות ומונחות על כתפן בשבת חייבים חטאת, ולא בסוחרי כסות בלבד אמרו כך, אלא כל אדם דינו כך. אלא אתן נקת סוחרים, משום שדרכן של מוכרים לצאת כך בחול למכור את סחורתם, ולכן אופן זה נחשב לדרך הוצאה וחייב. וכן חנווני היוצא במעות הצרורין לו בסדינו, כלומר בבגד שהוא לבוש בו, חייב חטאת, ולא בחנווני בלבד אמרו כך, אלא כל אדם דינו כך. אלא אתן הנקת חנווני, משום שדרכו של חנווני לצאת כך בחול, ולכן אופן זה נחשב לדרך הוצאה וחייב. הברייתא דנה עכשיו ביוצא לרשות הרבים כשהוא לבוש בבגד באופן שרק מיעוט בני אדם לובשים אותו כך, ורוב בני אדם לובשים אותו באופן אחר. והרטנין, אנשים הנקראים כך על שם מקומם, ותוסות בדיבור המתחיל הרטנין, מפרשים בשם הארוך, שהכוונה לרצים, לשליחים שרצים מהר לשליחות כלשהי, יוצאין מותרים לצאת בשבת בסודרין מקופלין שעל כתיפן, ולא ברטנין בלבד אמרו כן, אלא אף כל אדם מותר לו לצאת כך, אלא אתן הנקת רטנין, משום שדרכן של הרטנין לצאת בכך בחול, כדי ששולי הבגד לא יפריעו להם בריצתם. ולכן זה נחשב לדרך מלבוש לכל אדם. אומר המשנה ברורה בסימן שין א', סעיף קטן קוף חף זין, למרות שליל אסרנו לצאת לרשות הרבים בתלית מקופלת על כתיפיו, הטעם הוא לפי שבזמן הגמרא לא היה מנהגם לקפל כך את התלית על הכתף, ולכן אין זה דרך מלבושם, אבל סודר, הוא סוג בגד שמנהגם היה לקפלו, ולכן זה נחשב לדרך מלבוש. מביאה הברייתא המעשה בעניין הזה, אמר רבי יהודה, מעשה באורקנוס, בנו של רבי אליעזר בן אורקנוס, שיצא בסודר שעל כתיפו בשבת, אלא שנימה חוט, היוצאת מהסודר הייתה כרוכה לו באצבעו כדי שהסודר לא ייפול מכתיפו ברשות הרבים ויעבירנו 400. וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו הדבר מותר, אפילו אין עם מה כרוכה לו באצבעו. במסקנת הגמרא להלכה דרש רב נחמן ברב חיסדה משמי דרב חיסדה, בשמו של רב חיסדה, הלכה מותר לצאת כשסודר על כתיפו, אף על פי שאין עם מה כרוכה לו באצבעותיו. דנה הגמרא בקיפול תלית באופנים שונים בשבת. אולה איקלה לוי אסי בריני, הזדמן לביתו של אסי בריני, באו מיני שאלו אותו מהו לעשות מהתלית כאין מרזב בשבת. אמר להו אחי, אמר רבי אליי, אסור לעשות מהתלית כאין מרזב בשבת. מבארת הגמרא, מהי מרזב, כיצד עושים מהטלית כאין מרזב? אמר רבי זעירא, כיסי בבלייתא, שמרימים את שולי בגדיהם הארוכים וכופלים אותם כלפי מעלה, ומחזיקים את הכפל על ידי חוטים, והכפל נראה כמין כיס, ודומה למרזב. ועושים זאת כדי לקצר את הטלית הארוכה מדי, והדבר הזה אסור בשבת משום תיקון כלי. תוספות בדיבור המתחיל, מהו חולקים על רש"י ומפרשים שאין הנידון כאן על כיפול הטלית משום איסור תיקון כלי, אלא הנידון הוא על יציאה לרשות הרבים, האם באופן זה דרך מלבושו. והתוספות מפרשים גם באופן שונה, מהו כאין מרזב, שלוקח את הכנף הקדמי והאחורי של צד ימין ונותנם כשהם מקופלים על הכתף השמאלית, וכשהטלית מונחת כך, נוצרים בה הרבה כיסים וכל כיס וכיס נראה כמרזב. מחדש רבי זעירא שאסור לצאת לרשות הרבים בטלית שהיא מקופלת כך, משום שאין זה דרך מלבוש. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רב ירמיה ויתיב כמי דה רבי זעירא היה יושב לפני רבי זעירא, וקיפל את טליתו באופן כלשהו. אמר לי, אמר לו רב ירמיה לרבי זעירא, אחי מאי, באופן שבו אני מקפל את הבגד, האם דינו כמו עשיית מרזב ויאסר לעשות כך בשבת משום תיקון כלי? אמר לי, השיב לו רבי זעירא, אסור משום תיקון כלי. חזר רבי ירמיה וקיפל את הבגד באופן אחר ושאל, ואח מאי, באופן זה שאני מקפל את הבגד, מה דינו? אמר לי, השיב לו רב זעירא, גם זה אסור. אמר רב פאפה, נקוט אי כללה בידך, אחוז כלל זה בידך, כל הדעת הדלקנופי, כל כיפול בטלית שנעשה, לעמוד כך לתמיד אסור לעשותו בשבת משום תיקון כלי. כל דה להתנהות, כל כיפול שנעשה להתנהות בו לפי שעה, שרי, זה מותר. כי עד הרב שישה בריידר אבידי מתנהה בסדינו אהבה, דרכו היה ביום חול לקפל את טליתו על גופו לנוי לאחר שהיה מתעטף בה. ומאחר וכך היה נוהג בחול, נמצא שהדרך היא להתנהות בכיפול הטלית באופן הזה. ולכן גם בשבת מותר לעשות זאת, כיוון שהכיפול אינו קבוע. הוא הדין לכל אדם שבאופן שמקפל בחול את טליתו להתנהות, גם בשבת מותר לו להתנהות כך. חוזרת הגמרא לדון ביציאה לרשות הרבים בטלית מקופלת על כתיפה ומביאה מעשה על כך. כי עתה רב דימי, כשבא רב דימי מארץ ישראל אל בבל, רב דימי היה רגיל לעלות לארץ ישראל ולשוב לבבל ולהביא שמועות מחכמי ארץ ישראל, כך גם רבין ורב שמואל בר יהודה שנזכרים לכמן בגמרא. אז רב דימי כשבא מארץ ישראל לבבל אמר, פעם אחת יצא רבי לשדה בשבת והיו שני צידי טליתו שמימינו ומשמאלו מונחים על כתיפו, אבל צידי טליתו שמלפניו ומאחריו היו משולשלים למטה. אמר לפניו יהושע בן זיירוס בן חמי ושל רבי מאיר, וכי בזו באופן הזה לא חייב רבי מאיר חטאת על הוצאה לרשות הרבים? הרי אין זה דרך מלבוש. תמה רבי ואמר ליהושע בן זיירוס, דקדק רבי מאיר עד כאן. האומנם חייב רבי מאיר גם באופן שנראה שיש להתיר לצאת בה לפי שרק צידי הטלית מונחים על כתפיי, ואילו שאר הטלית מופשלת לאחוריי? קיבל רבי את דברה ושלשל רבי את צידי טליתו מעל כתפו. כי עתה רבין כשבא רבין לבבל אמר, לא יהושע בן זירוז אבא, לא יהושע בן זירוז הוא זה שהעיר לרבי על טליתו המקופלת, אלא יהושע בן קפוסאי היה חתנו של רבי עקיבא. וכך אמר לרבי, וכי בזו לא חייב רבי עקיבא חטאת? אמר לו רבי, האומנם דקדק רבי עקיבא וחייב עד כאן גם באופן הזה? וקיבל רבי את דברה ושלשל רבי את צידי טליתו. כי עתה רב שמואל ברב יהודה, כשבא רב שמואל ברב יהודה לבבל, אמר, נשאל איתמר. כלומר, לא כך היה המעשה שרבי עצמו יצא בטלית שצידי המקופלים על כתפו, אלא שאלו את רבי האם מותר כך לצאת. והיה בדעתו להתיר, לפי שסבר שזה דרך מלבוש, שהרי צידי הטלית שלפניו ומאחוריו לא היו מקופלים, עד שאמרו לו שהתנא רבי מאיר או רבי עקיבא היה מחייב באופן הזה חטאת, וקיבל רבי את דבריהם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף קמ"ז עמוד א'. משנתנו עוסקת בהלכות הקשורות לצורכי הגוף בשבת, כגון רחיצה וטלטול המגבת, שיחה, גרימת הקאה והחזרת שבר למקומו ועוד. אומרת המשנה, רוחץ במי מערה במים חמים הנמצאים במקום מקורה בתקרה, וכיוון שאסור לרחוץ במים חמים בשבת, נוקטת המשנה הרוחץ בלשון בדיעבד. הרוחץ במי מערה ובמי טבריה. ותוספות לאל בדף קופתת עמוד א', דיבור המתחיל רוחצין כותבים בשם רב ניסים גאון, שמי טבריה מגולים ואין מעליהם תקרה. הרוחץ במי מערה ובמי טבריה, ונסתפג, יתנגב אפילו בעשר הלונטיות, מגבות בזה אחר זה, באופן שבכל אחת מהם נסתפגו רק מעט מים, אף על פי כן לא יביאם בידו לביתו גם דרך מקום שיש בו עירוב מחשש שיבוא לידי סחיטה, אבל 10 בני אדם שרחצו, מסתפגין באלונטית אחת פניהם, ידיהם ורגליהם, ומביאים אותם בידן ואין חשש לסחיטה, אף שנספגו בהם הרבה מים, והטעם, כיוון שהם רבים, אחד יזכיר לחברו שהסחיטה אסורה. ורשי כותב, לאו דווקא שמסתפגין את פניהם, ידיהם ורגליהם, הוא הדין לכל הגוף. מוסיפה המשנה, סכין בשמן בשבת על הגוף וממשמשין, משפשפים את הגוף ביד להנאה, אבל לא מתעמלין, אין משפשפים בכוח את הגוף ולא מתגררין, אין מגרדין את הגוף במגרדת, משום שזהו עובדה דחול. כותב התוספות יום טוב שגם האיסור להתעמל הוא מטעם עובדה דחול. ואילו רבינו חננאל כותב, שמתעמלים פירושו שפושט ומקפל את ידיו לפניו ולאחורה, וכן מקפל את רגליו על גבי ירחיו, על ידי זה מתחמם ומזיע. ואסור לעשות כן מפני שהוא כמין מעשה רפואה. כי אין זה כותב הרמב"ם בלכות שבת פרק כ"א, הלכה כוח, שמתעמלים פירושו שדורכים על הגוף בכוח עד שיתעייף ויזיע, או שהולך הרבה עד שיתעייף ויזיע, ואסור לעשות כן בשבת מפני שהזיעה היא רפואה. ואין יורדים לנהר ששמו קורדימה, והטעם תבאר הגמרא. ואין עושים אפיקטויזן, אין גורמים להקאה. הוא לא עושה זאת לרפואה, אלא כדי שיוכל לחזור ולאכול ולשתות, והדבר אסור מדרבנן משום תיקון גברה. ואין מעצבין את הקטן, אין מתקנים ומיישבים את עצמותיו וחוליות שדרתו של תינוק שנולד. והגמרא תבאר את הטעם. ואין מחזירים למקומות השבר של עצם שנשברה, שכל שיש בו רפואה אסור משום גזירת שחיקת סממנים. וכן מי שנפרקה ידו ורגלו, כלומר שהעצם יצא ממקומה, לא יתרפם בצונן, לא ישפשף את היד או את הרגל במים צוננים, משום שניכר שעושה זאת לצורך רפואה. אבל רוחצו כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא, משום שלא ניכר שעושה זאת לרפואה. זוהי המשנה שלנו, בדף קמ"ז עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה רוחץ במי מערה ובמי טבריה, והוא התנגב במגבות, לא יביאם בידו לביתו משום חשש סחיטה בדרך. מדייקת הגמרא, המשנה כתבה את שניהם יחד ללמדנו שמי המערה דומיה דמי טבריה, דומים למי טבריה. מה מי טבריה חמין, אף מי מערה מדובר במים חמין. ומתוך שהמשנה נקטה הרוחץ לשון דיעבד, יש לדייק שבדיעבד דין לכתחילה לא, כלומר המשנה דנה בהבאת מגבת של אדם שעבר ורחץ במים הללו ונסתפק בה, אבל לכתחילה אסור לרחוץ במים אלו. בתוספות בדיבור המתחיל, אף מי מערה חמין, כותבים שהמשנה שאסרה לכתחילה לרחוץ במי מערה חמים מדברת באופן שהמים הוחמו בכוח האש. ומבואר לאל בדף מם עמוד א' שגזרו חכמים שלא לרחוץ בהם לפי שהבלנים היו מחממים את המים בשבת, ומשקרים ואומרים שמערב שבת הוחמו. ואין המשנה עוסקת במעיינות חמים כמו מי טבריה שבהם מותר לרחוץ בשבת. ואומרים התוספות בדיבור המתחיל דיעבד שהמשנה הזכירה מי טבריה רק כדי ללמד על מי המערה שהם חמים, ואין כוונת המשנה לאסור רחיצה במי טבריה. אז אם כן אומרת הגמרא, מזה שהמשנה נוקטת הרוחץ בלשון בדיעבד, מכלל משמע מזה, די להשתתף, לשפוך מים על כל גופו, גם כשהם חמים, אפילו לכתחילה שפיר דם, אם מותר, משום שאין דרך רחיצה בכך. לפי שדרך רחיצה, כשמשפשף גופו במים או שנכנס כל גופו במים. מבררת הגמרא מני כדעת מי שנויה משנתנו מתירה שפיכת מים חמים על כל הגוף בשבת. אומרת הגמרא רבי שמעוני, זוהי שיטת רבי שמעון דתניא, שנינו בברייתא לא השתתף אדם בשבת בין בחמין בין במים שהוחמו בערב שבת בין בצונן, דברי רבי מאיר. בחמין עשה רבי מאיר גזירה משום חמין שהוחמו בשבת ולא חילק בין רחיצה לשטיפה. ובצונן, לדעת רבי מאיר חכמים אסרו להשתתף גם במים צוננים מפני מרית העין, שלא יאמרו שקודם לכן התרחץ במים חמים ועכשיו מקרר את גופו במים צוננים. שכך היא דרך הרוחצים. כאמור לאל בדף ממה א' עמוד א', שמתרחץ בחמים ואינו מתרחץ אחר כך בצוננים, דומה לברזל שהכניסו לאש ולא הכניסו אחר כך לצונן, שמחמת כן, הברזל אינו חזק דיו. ורבי שמעון מתיר בשניהם ולא גזר שמה יבואו לחמי מים בשבת. ורבי יהודה אומר, בחמין אסור, בצונן מותר. נמצא שמשנתנו כשיטת רבי שמעון. ולמה רבי יהודה מתיר בצונן? משום שפעמים רבות בני אדם רוחצים רק במים צוננים ולא יחשדו בו שרחץ תחילה בחמין. דנה הגמרא בהחזרת המגבת מהמרחץ ביחיד הרוחץ וברבים הרוחצים. שנינו במשנה, הרוחץ ונסתפק אפילו ב-10 אלמטיות, לא יביאם ב-10 מגבות, לא יביאם בידו לביתו. ובסיפה נאמר, אבל 10 בני אדם מסתפקים באלומטית אחת ומביאים אותה בידם, למרות שיש בה הרבה מים, הם לא יסחטו, כי אחד יזכיר לשני. ויש לדייק מדוע נקטה המשנה ברישה 10 אלומטיות, ובסיפה אלומטית אחת. אומרת הגמרא, הרישה של המשנה רבותא כמשמלן, משמיעה לנו חידוש, וגם הסיפה רבותא כמשמלן, גם הסיפה משמיעה לנו חידוש. ומפרטת הגמרא, הרישה רבותא כמשמלן, הרישה של המשנה משמיעה לנו חידוש, ואפילו הני דלא נפישי באומיה, אפילו אותם מגבות שהתנגב בהם אדם אחד, אז בעצם בכל מגבת אין כמעט מים, היא לא ספוגה במים, ויש רק חשש מועד שיסחטם מכל מקום כיוון דחד הוא. היות והוא אדם אחד ואין מי שיזכיר לו שהסחיטה אסורה, עתי יש חשש שיבוא לידי סחיטה, ולכן אסרו עליו להביאם בידו. וסייפה רבותא כמשמלן, גם בסייפה משמיעים לנו חידוש, אפילו אני דנפישי באומיה, גם במגבת אחת שכל העשרה התנגבו בה וספוגה במים רבים, מכל מקום כיוון דרבים נינו, לא חששו חכמים שיבואו לידי סחיטה משום דמתקרי העדדי, הם יזכירו אחד לשני שאסור לסחוט בשבת. מביאה הגמרת תנה החולק על משנתנו בעניין הבאת הלונטית ביחיד הרוחץ. תנו רבנן שנו חכמים בברית המסתפק אדם ביום טוב ובשבת, בעלותית ולא חוששים שיבוא לידי סחיטה. הוא מניחה בחלון הסמוך לכותל המרחץ ולא עם סרנה לאוליירין לבלנים מפני שהם חשודים על אותו דבר, כלומר על סחיטתה בשבת. ובערוך הוא כתב שלאחר שאדם מתנגב במגבת היו הבלנים סוחטים אותה ונותנים אותה לאדם אחר להתנגב בה. רבי שמעון אומר מסתפק אדם בעלונטית אחת ומביאה בידו לתוך ביתו, ואף שהיא ספוגה במים אין חוששים שיבוא לידי סחיטה. אז יש בהלכה הזו שני חלקים, אחד ניגוף בשבת במגבת והשני טלטול במגבת והבאתה לביתו. ושלא כמו התנה של משנתנו שחושש לכך ואוסר. אמר לאביי לרב יוסף אילכת המאי, כמו מי יש לפסוק להלכה. אמר לרב יוסף, הרבי שמעון והרבי והשמואל והרבי יוחנן. יש לך פה ארבעה שמתירים ליחיד להביא את האלומתית בידו ולכן ככה ההלכה. מפרטת הגמרא בכל אחד מהם מניין שהוא סובר כך. רבי שמעון עדה אמרן. הרי למדנו בברייתא את שיטתו שמתיר ליחיד להביא את המגבת לביתו. רבי גם סובר כך, דתניא שנינו בברייתא אמר רבי, כשהיינו למדים תורה אצל רבי שמעון בתקוע. תקוע היה מקום של זיתים ושמן שהוציאו מהם והיו רגילים בשמן, ומתוך כך היו חכמים מצויים שם. כך רש"י במסכת פסחים בדף נון ג'. אם כן כתוב בברייתא שאומר רבי, כשהיינו למדים תורה אצל רבי שמעון בתקוע, היינו מעלין בשבת שמן לסוך בו ואלונטית להסתפק בה. והעברנו אותה מחצר הבית לגג הבית ומגג הבית לקרפף. קרפף זה מקום מחוץ לעיר מוקף מחיצות שמשמש לאוצר, למחסן וכן הלאה. היינו מטלטלים עד שהיינו מגיעים אצל מעיין שהיינו רוחצים בו. ורש"י מבאר שעשו כן לשיטת רבי שמעון רבם שסובר לאל בדף קוף למד, שגגות הבתים, החצירות והקרפיפות נחשבים לרשות אחת, גם אם הם שייכים להרבה בעלים ומותר בשבת לטלטל מזה לזה בלא עירובי חצירות. ומן הסתם לא השאירו את המגבת ליד המעיין במקום הפקר, אלא החזירו אותה באותה דרך, אם כן מוכח שרבי מתיר ליחיד להחזיר את המגבת לביתו ואינו חושש מסחיטה. שמואל גם סובר כך, דאמר רב יהודה אמר שמואל, מסתפק אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו. רב יוחנן גם סובר כך, דאמר רב חייא ברבא אמר רב יוחנן הלכה, מסתפק אדם באלונטית ומביאה בידו לתוך ביתו. מה קשה הגמרא, ומי אמר רב יוחנן אחי? האם רב יוחנן אמר שמותר ליחיד להביא בידו את האלונטית שהסתפק בה? ואמר רב יוחנן הלכה כסתם משנה. כלומר, הלכה שנחלקו בתנאים, ובמשנה נשנתה הלכה זו בסתם מבלי להזכיר את הדעה החולקת, לדעת רב יוחנן הלכה כהמשנה הזו. ובטעם הדבר כותב רש"י במסכת ביצה בדף ב' עמוד ב', שכאשר רבי סידר את המשנה וישרו בעיניו דברי חכם אחד, סתם ולא הזכיר שם אומרם כדי שיראה הדבר כאילו רבים אומרים זאת ויפסקו הלכה כמותם. אז אם רבי יוחנן אומר הלכה כסתם משנה, ותנן שנינו במשנתנו, הרוחץ ונסתפק אפילו בעשר אלונטיות, בעשר מגבות, לא יביאם בידו וזו סתם משנה. אז כתוב במשנה לא יביאם בידו. אז איך אומרים שרבי יוחנן אומר שמותר ליחיד להביא בידו את האלונטית שהסתפק בה בשבת? תרץ את הגמרא, הוא כבן חכינאי מתנילה. רבי יוחנן שנה בסיום משנתנו. דברי בן חכינאי, כלומר המשנה היא דעת יחיד ואינה סתם משנה ואין הלכה כמותה. דנה הגמרא באופן העברת מגבת ושאר מיני בגדים דרך רשות הרבים. אמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן, אהול ירין מביאין בלרי נשים. הבלנים ומן הסתם גם כל אדם רשאים להביא בשבת סדינים שאנשים מתנגבות בהם לבי בני, לבית המרחץ דרך רשות הרבים. ומדובר בבית מרחץ שמותר לרחוץ בו בשבת כגון חמי טבריה. כך אומר פסקי הריד, ובלבד שיתכסה בהם בסדינים ראשן ורובן של הבלנים כדי שהעברת הסדינים ברשות הרבים תהיה בדרך מלבוש. וכותב הגרא שממה שהתירו לבלנים להעביר דרך רשות הרבים את הסדינים עבור אנשים למדו להלכה בשולחן ערוך שמותר לצאת לרשות הרבים בשבת בשני מלבושים זה על גבי זה אפילו אם הוציא אחד מהם לצורך חברו. סכינתה סודר גדול שהראש עטוף בו ושולב מונחים על כתיפו. ובפסקי הריד וברתווה בירו שהיה זה בגד עווה שהיו לובשים ביציאתה מבית המרחץ. אמר רב אבין ברב חיסדה אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, צריך לקשר שני ראשי הזה בזה למטה כדי שלא ייפול הסודר מעל ראשו בזמן שהולך ברשות הרבים. וכותבים התוסות בדיבור המתחיל צריך שמוכח בגמרא בגיטין דף נונטט, שסכינתה הוא בגד דק מאוד שהיו יכולים לקפלו לגודל של אגוז וחצי, ולכן הצריכו כאן בגמרא לקשור את שני ראשיו כדי שלא יעוף ברוח ויבוא לאווירו 400 ברשות הרבים, או משום שבלי קשירה אינו נראה כבגד אלא כמסוי. אמר רב חייא ברבא אמר רבי יוחנן, מקום הקשירה יהיה למטה מכתפיים. אמר לו רבא לבני מחוזה, עירו של רבא, כי מעבירתו מנה לבני חילה, כאשר אתם מעבירים ברשות הרבים בגדים של נוכרים עבור חיל המלך שמוטל עליכם לשמשם, שרביבו בהו שלשלו את הבגדים למטה מכתפיים שלא יהיו מקופלים על הכתפיים ותהיה עברתם בדרך מלבוש, אבל אין צריך לקושרם. ממשיכה הגמרא ומבארת את שאר ההלכות שנלמדו במשנה. שנינו במשנה סכין שמן על הגוף וממשמשין את כל הגוף ביד להנאה. מבארת הגמרא באיזו אופן סכין את הגוף בשבת. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא סכין וממשמשין בבני מעיים בשבת ובלבד שלא יעשה כדרך שהוא עושה בחול. מבארת הגמרא יחיא עביד באיזו אופן יעשה את השינוי. רבי חמא בר חנינא אמר סך את השמן ואחר כך ממשמש, לפי שהמנהג בחול למשמש ואחר כך לסוך. רבי יוחנן אמר סך וממשמש בבת אחת, לפי שלדעתו אין צריך לעשות שינוי גדול כל כך. ושאל הציונים לתורה, משמע ברש"י, שרבי יוחנן חלק עליו וסבר שלא כך הייתה הדרך. אז הם נחלקו כיצד הייתה המציאות, זה דחוק מאוד. ואומנם במסכת סנהדרין בדף קופה א' כתב רש"י שכך היא הדרך בחול, למשמש ואחר כך לסוך. והוא לא מוסיף את המילה וכסבר, ואם כן ייתכן, שהוא סובר שכך היא הדרך בימות החול לכל הדעות. לפי זה יש לבאר שנחלקו רבי חמא ורבי יוחנן איזה שינוי לעשות. רב חמא סבר שיש לנהוג ההפך מימות החול, ורבי יוחנן סבר שאין צריך לעשות להפך, אלא די משנה מימות החול, ולכן גם כשסך הוא ממשמש בבת אחת, מותר. עוד שנינו במשנה, אבל לא מתעמלין, כלומר, שכשמשפשף את הגוף לא יעשה זאת בכוח. ואילו רבינו חננאל פירש, שפושטים ומקפלים זרועותיהם ורגליהם לפנים ולאחור, מתחממים ומזיעים, והוא כאין מעשה רפואה ואסור. זה הכוונה של המשנה, אבל לא מתעמלים. אמר הבחייה ברבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, אסור לעמוד בשבת בקרקעיתה של דיומסת, נער שמימיו מלוכים מפני שמעמלת, שמחממת ומרפא את הגוף, לפי שעתית מלוח. אמר רב יהודה, אמר רב בשמו של רב, כל ימיה של דיומסת, של אותו נהר שבהם היא מרפא, 21 יום וחג העצרת הוא מן המניין של אותם ימים. מסתפקת הגמרא היא באה אליהו, עצרת להיגיסה או להיגיסה? האם עצרת היא בתחילת ה-21 ימים או בסופם? מנסה הגמרא לפשוט את הספק מדברי שמואל. תשמע דאמר שמואל, כולו שקיאני, כל משקים ששותים לרפואה מדיפחה ועד עצרת מעלו, מפסח ועד עצרת הם עוילים. ואם כן גם בעניין רחיצה, בנער דיומסת, חג העצרת הוא בסוף של ה-21 ימים. דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, דיל מהתמו, דקמה דקריר אלמה מעלי. שמה בשתיית משקים לרפואה, עליהם דיבר שמואל, האוויר הקר בעולם מועיל לרפואה, ולכן עצרת, חג השבועות, זה בסוף הימים. אבל אחר משום הבלה וברחיצה בדיומסת, הרפואה היא על ידי ההבל והחום של המים. כיוון דחמים על מטפי מעלי. כשהאוויר בעולם חם, התרופה מועילה יותר, ולכן ייתכן שהעצרת, חג השבועות, מתחיל את ה-21 ימים, שבהם מועיל לרפואה הרחצה בנער הזה. מספרת הגמרא עד כמה נמשכו בני אדם אחר שתיית יין משובח, ואחר רחיצה בנער דיומסת, ומעלה בסופם. אמר רבי חלבו, חמרה דה פרוגיטה, היין המשובח של מדינת פרוגיטה, ומאיה דה דיומסת, והמים החמים של דיומסת, כיפחו, חיסרו את 10 השבטים מישראל, לפי שנמשכו אחר היין והרחיצה, ולא למדו תורה ויצאו לתרבות רעה. רבי אלעזר בן ערך, איקלה לאטה, מזדמן למקומות הללו, אימשך בתרה יוי עקר תלמודי, נמשך אחרי היין והרחיצה, ושכח את תלמודו, כי הדר כאשר חזר לעירו, אתה קם למקרא בספרה, בא לקרוא בספר תורה, באי למקרא רצה לקרוא את הפסוק בספר שמות פרק י' ב' פסוק ב' החודש הזה לכם, וטעה ואמר, החרש היה ליבם. ואמר שם מבאר שרב לזר התחיל לקרוא מהחודש הזה לכם, מפני שזו המצווה הראשונה שבתורה. כמו שהביא רש"י בתחילת התורה, בשם רבי יצחק, שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. והדמיון של האותיות כף וב' דלת וריש, וכדומה, גרם לרב לזר בן ערך לטעות בקריאתו. הוא מוסיף המערשה שדווקא טעות זו נפלה בפיו בכדי לרמוז שנעשה ליבו לב אבן וחרש מאבין דברי תורה, שלא כמו שהיה קודם לכן שהיה רב לזר כמעיין המתגבר כאמור במסכת אבות, פרק ב' משנה ח', שהיה כמעיין המתגבר כשהיה יחד עם חבריו. באו רבנן רחמי עלי, ביקשו חכמים רחמים עליו והדר תלמודי, והוא נזכר בתלמודו. ובמדרש קהלת רבה מובא המעשה הזה ביתר פירוט, וכך נאמר שם, 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי ואחד מהם רבי אלעזר בן ערך. כל זמן שהיה רבי יוחנן בחיים ישבו לפניו, וכשנפטר הלכו 4 מהם ליבנה, ורבי אלעזר בן ערך הלך אל אשתו שגרה באמאוס, והוא מקום של מים יפים ונווה נאה, המתין רב לזר בן ערך שיבואו חבריו אחריו לאמאוס, וכיוון שלא באו רצה ללכת אליהם ליבנה, אלא שאשתו להניחה לו ללכת אליהם בטענה שהם זקוקים לו והוא אינו זקוק להם, והוסיפה שדרך האחברים לבוא אל האוכל ואין דרך האוכל לבוא אל האחברים. שמע רבי אלעזר ונשאר באמאוס עד ששכח את תלמודו. לאחר זמן באו חבריו אליו ושאלו אותו איזה פת טובה יותר לאכילה בלפתן, פת חיטים או פת צהורים, ולא ידע מהו לפתן. רבן יהוידע מבאר שכיוון שרבי אלעזר בן ערך לא הלך ליבנה בגלל אשתו, לכן פיה הכשילה, והמשילה אותו לפת ותלמידי החכמים לאחברים, והרי האוכל מאוכל שאכלו ממנו אחברים משכח תלמודו, כאמור במסכת הוריות בדף י' ג'. וכיוון ששתק ולא מיכה בעל המשל הזה, נגזר עליו שישכח תלמודו. ועוד כותב הבן יהוידע, שמה שחבריו שאלו אותו, איזה פת טובה יותר, פת חיטים ופת צהורים, כוונתם הייתה שיבין מתוך שאלתם, מדוע לא חפצו לבוא אליו לאמאוס, שהרי לחיטים אין קליפה ואילו לסהורים יש קליפה, ורמזו לו שתורה נלמדת בלי תערובת גשמיות, דהיינו חיטים, עדיפה על תורה נלמדת עם תערובת של גשמיות, דהיינו סהורים. ולגבי מה שמבואר בגמרא, שמחמת הרחצה במי הנהר דיומסת שכח את תלמודו, הוא מבאר זאת על פי המשנה במסכת אבות, שבה מנה רבן יוחנן בן זכאי את שפחי תלמידיו ושיבח את רב לזר בן ערך, שהוא כמעיין המתגבר. ופירש רבינו יונה שרב לזר בן ערך היה בעל סברה ומחדש דברים מדעתו, וכאשר נמשך רב לזר בן ערך אחר המעיין המתגבר של החומריות, דהיינו מי דיומסת, לא רק שאיבד בכך את כוח המעיין המתגבר שהיה לו בתורה, אלא אף לימוד מקרא נשתכח ממנו, עד שהחזיר לו הקדוש ברוך הוא את תלמידו על ידי תפילתם של החכמים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אודות רב לזר בן ערך ששכח את תלמודו וחזר לו תלמודו, היינו דתנן, כפי ששנינו במסכת אבות פרק ד' משנה י' ד', רבי נהוראי אומר, גם אם תלמיד חכם אתה, אלא שאין תלמידי חכמים אחרים במקומך, וגולה למקום תורה, למקום שמצויים שם תלמידי חכמים חבריך, ואל תאמר למה זה אגלה ושהיא תבוא אחריך, כלומר שהתלמידים יבואו ללמוד אצלי, וכך המלא את חובתי ללמד תורה לאחרים, אל תאמר משום שחבריך החכמים יקיימו בידך, כלומר שרק כשתהיה בקרבת החכמים חבריך, תתקיים התורה בידך, כי כשתשמע אותם לומדים מסכת אחרת, תדע ותזכור גם אותה מלבד המסכת שאתה לומד. ואל בינתך אל תישען, כלומר, אל תאמר חכם גדול ובעל זיכרון חזק אני, וכשאחזור על פרק זה לא אשכח פרק אחר. בברית הגמרא מיהו התנא רבי נהוראי שאמר את הדברים הללו. תנא שנינו בברית לא רבי נהוראי שמו, אלא רבי נחמיה שמו. ואמרי לה ויש אומרים רבי אלעזר בן ערך שמו. ולמה נקרא שמו רבי נהוראי? שמנהיר, שמאיר עיני חכמים בהלכה. אומרת הגמרא, עוד למדנו במשנה, אבל לא מתגררין אין מחככים ומגרדים את הגוף במגרדת בשבת משום עובדה דחול. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין גוררין במגררת בשבת. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הם היו רגליו מלוכלכות בטיט ובצואה, גורר כדרכו כהרגלו ואינו חושש. רב שמואל בר יהודה, עבדה לאימי מגררת דקספה, עשתה לו אמו מגרדת מיוחדת לשבת העשויה מכסף. ועל פי המבואר כאן בגמרא, פסק המגן אברהם שמותר לחכך את הגוף במגרדת מיוחדת לשבת. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אין יורדין בשבת לנער ששמו קורדימה. מבררת הגמרא, מה היא טעמה, מהו טעם הדבר? משום פיקה, בגלל הטיט של הנער הזה שהוא מחליק, ויש חשש שיפול למים וירטבו בגדה ויבוא לידי סחיטה. שנינו במשנה, ואין עושים הפיקטבזין, יש אומרים הפיקטויזן, דהיינו, לא גורמים להקעה בשבת. מבררת הגמרא, אמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לא שנו שאסור לגרום להקעה, אלא כשעושה זאת בסם, שדומה לרפואה ואסור משום שחיקת סממנים. אבל ביד דהיינו שמכניסה לגרונו ומקים מותר. תניה שנינו בברייתא רבי נחמיה אומר, אף בחול אסור לעשות כן משום הפסד אוכלין שבמעב, שכן כשפולטם נעשה רעב וחוזר לאכול. כותב הריף שהאיסור הוא דווקא כשמקיא לצורך אכילת מאכל אחר, אבל אם המאכל שבמעב מצערו ומקיא כדי להתרפא מותר. ובייר הרמב"ן שאף שכאשר הוא מקיא מחמת שהמאכל מצערו והמאכל הולך לאיבוד, מכל מקום יתירו, כיוון שהפסד גופו עדיף מהפסד המאכל. שנינו במשנה, ואין מעצבין את הקטן, כלומר אין מתקנים ומיישבים את עצמותיו וחוליות שדרתו, דנה הגמרא באיסור הזה. אמר רבא בר ברכנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, לפופי ינוקה בשבת שפיר דמי, מותר בשבת לקרוך את התינוק הנולד בבגדים ולקושרו בחגורה רחבה כדי ליישב את פרקי איבריו שלא יתקמו. שואלת הגמרא, וענן תנן, הרי שנינו במשנתנו, אין מעצבין את הקטן. תרץ את הגמרא, התם, שם במשנה מדובר בחומרי בחוליות השדרה שנתפרקה אחת מהם דמיך זה כבונה, שכאשר מחזירה למקומה נראה כבונה ולכן אסור לעשות כן. כותב רשי שאיסור זה נאמר דווקא מהיום השני של אחר הלידה ואילך, אבל ביום הראשון ללידה מותר ליישר חומרי שדרה, כמבואר לעיל בגמרא בדף קוף חפתת עמוד ב', שכל האמור בפרשת תוכחה שבספר יחזקאל, עושין לחיה בשבת. מבואר ברשי שללפף את התינוק שיתיישבו איבריו מותר תמיד, אבל ליישר בידיים מותר רק ביום הראשון, ואפילו חומרי שדרה, ובשאר הימים חומרי שדרה אסור ושאר איברים מותר. שנינו במשנה, ואין מחזירים את השבר של עצם שנשברה. אמר רבי חנה בגדתא, אמר שמואל, בשמו של שמואל הלכה מחזירין את השבר. מביאה הגמרא מעשה בעניין הזה, רבא בר בר חנה, איקלה לפומפדיטה, נזדמן לפומפדיטה, לא על לפירקה, לא נכנס לדרשתו של רב יהודה. שדרה לעדה דיילה, שלח רב יהודה את עדה שהיה ממונה ואמר לי זיל גרבי, קח ממנו את בגדו עד שיבוא לדרשה. ורבי יוחנן לפירש שהכוונה מושכהו לדרשה. אז איל גרבי הלך ולקח את בגדו, עתה בא רבא בר בר חנה אשכחי דקדריש ומצא, שרב יהודה דורש הלכה שאין מחזירים את השבר בשבת. אמר לי רבא בר בר חנה, אחי אמר, רב חנה בגדדת אמר שמואל, הלכה מחזירים את השבר. אמר לי, אומר לו רב יהודה, חנה דידן, רב חנה ממקומנו מבבל, והיה שמואל דידן, ושמואל גם כן ממקומנו מבבל, ולא שמיע לי ולא שמעתי זאת מהם עד עכשיו. ולאו בדינה גרביתיך, וכי לא בדין היה שהכרחתי אותך לבוא לכאן, כי למדתי ממך את מה שאמר שמואל. שנינו במשנה, מי שנפרקה ידו, כלומר שהעצם יצא ממקומה, לא ישפשף את היד או את הרגל במים צוננים, משום שזו רפואה אסורה בשבת. דנה הגמרא בהחזרת עצם שיצא ממקומה ומביאה מעשה בעניין הזה. רב אבי אבי יתיף קמי דרב יוסף, רב אבי ישב לפני רב יוסף שני אלי ידי, נשמת פרק ידו ממקומו. איתה רב אבי את ידו באופן אחד, ואמר לי לרב יוסף, אחי מאי, האם מותר לעשות כך כדי שיחזור הפרק למקומו? אז הוא הישיב לו שאסור, חזר ואיתה את ידו באופן אחר, ושאל את רב יוסף, ואח מאי, באופן זה האם מותר? אמר לי, אסור, גם זה אסור. עדי אחי התפח ידי, בינתיים נתרפאה ידו וחזר הפרק למקומו. אמר לי, אמר רב יוסף לרב אביה, מה הייתי בא אליך, מדוע הסתפקת, אתנן, שנינו במשנה, מי שנפרקה ידו או רגלו, לא יתרפם בצונן, אבל רוחץ כדרכו, ואם נתרפא, נתרפא. מוכח שאסור לעשות פעולות מיוחדות להחזרת פרק היד למקומו. אמר לי, ישיב רב אביה לרב יוסף, וחילות תנן, האם לא נאמר במשנה, אין מחזירים את השבר? ואמר רב חנן בגדתה, אמר שמואל בשמו של שמואל, הלכה היא שמחזירים את השבר בשבת, כך יש לגרוס במשנה. אם כן, גם בהחזרת הפרק למקומו, יש לגרוס במשנתנו שמותר. אמר לי, אמר לו רב יוסף, כולו בחדה מחיתה מחיתינו. את כולם באריגה אחת ערקת. באלף, כן? ערקת באלף. כלומר, אין ללמוד את החזרת פרק מהחזרת שבר. איך עדי יתמר יתמר, איך עדי לא יתמר, לא יתמר. איכן שאמרו חכמים שנאמר במשנה הוא לאו דווקא, אז הם אמרו. ולכן אמרו שמותר, ואיכה, כאן שהם לא אמרו, אז הם לא אמרו, ואין לנו ללמוד זאת מעצמנו. אדרן על החבית, אדרן על החבית, אדרן על החבית, בלי נדר, סיימנו בסייעתא דשמיא הדשמיא הגדולה את הפרק ה-22 במסכת שבת, פרק שמסתיים בדף קמח עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק הלפני האחרון במסכת שבת, הפרק ה-23 במסכת שבת, פרק ששמו שואל. חכמים אסרו לקנות ולמכור, ללוות ולהלוות בשבת, גזירה שמה יכתוב, אבל לשאול ולהשאיל מותר. משנתנו שפותחת את הפרק ה-23 במסכת שבת בדף קמח עמוד א', מבארת כיצד יאמר לחברו אדם הנצרך לאוכלין ומשכין לצורך שבת. אומרת המשנה, שואל אדם מחברו בשבת כדי יין וכדי שמן לצורך שבת, ובלבד שלא יאמר לו הלוויני אלא השילייני או תן לי, שלא יהיה משמעות של הלוואה, והטעם מתבאר בגמרא. וכן האישה שואלת מחברתה כיכרות לחם לצורך שבת, ובלבד שלא תאמר לשון הלוואה. והמשנה מחדשת בזה שאף שאנשים קפדניות הם, מכל מקום מותרות לשאול בלשון שאלה, ולא חוששים שתבונה לכתוב. אומר הרתבה שאפשר לומר שהחידוש הוא להפך, שאף שאין אנשים רגילות לכתוב, אסור להן לומר בלשון הלוואה, אף שלשון זו אינה אסורה, אלא משום שמה יכתוב. מבארת המשנה איך יעשה באופן שאין המשיל סומך עליו שישיב לו. ואם אינו מאמינו ואם חושש המשיל ייתן את היין והשמן, שאין השואל נאמן עליו שישיב לו, ואין המשיל רוצה להזדקק לעידים ולבית דין מכפור, מניח השואל תליתו אצלו בתורת משכון ועושה עמו חשבון כמה חייב בעד מה שלקח לאחר שבת ולא בשבת משום ממצוא חפצך ודבר דבר. ודרשו את הפסוק הזה בגמרא לאל בדף קוף י' ג' עמוד ב', שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול, כגון מקח וממכר וחשבונות, אבל לא יאמר לו בפירוש שנותן לו את תליתו למשכון שזה מעשה חול. והמשכון הזה אינו משכון גמור אלא ייחוד באלמה כדי שיסמוך עליו, ואינו בכלל קניין שנאסר בשבת, אומרים הרשב"א והרתבה. אומרת המשנה, וכן ערב פסח בירושלים שחל להיות בשבת, ושכח לקנות שה מערב שבת לצורך קורבן פסח, מותר לו לקחת שה מחברו על דעת לשלם לו לאחר השבת, ואם חברו אינו סומך עליו, מניח תליתו אצלו בתורת משכון ונוטל את פסחו ומקדישו, ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב בכל המועד. והחידוש באופן הזה, שאף שבדרך כלל אין המוכר נותן את הבהמה לקונה כל זמן שהקונה לא משלם, מכל מקום, לא אומרים שאף בלשון שאלה יהיה אסור מחשש שמה יכתוב. אלא זה מותר. זו היה המשנה שלנו שפותחת את הפרק ה-23 במסכת שבת, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמותר לשאול מחברו בלשון שאלה ולא בלשון הלוואה. מבררת הגמרא את טעם הדבר, אמר לי רבה בר אבחנן לאביי, מה ישנה אשילייני ומה ישנה אלוויני? מה שונה לשון שאילה שמותר לאומרה, ומה שונה לשון הלוואה שאסור לאומרה? מה הטעם החילוק ביניהם? משיבה הגמרא, אמר לי, ישיב לו אביי, אשילייני לא אתה למכתב, אלוויני אתה למכתב. אם אומר הלווה לשון הלוואה, יבוא המלווה לכתוב את פרטי ההלוואה על פנקסו, כיוון שסתם הלוואה ל-30 יום, הוא חושש שמא ישכח, לכך תקנו חכמים שיאמר בלשון שאלה. לומר שדין הלוואה זו כדין שאלה שיכול לתובעה מיד. ומעתה, אין חושש המלווה שישכח ולא יבוא לכתוב את פרטי ההלוואה. וסתם שאלה, כשאדם שואל מחברו חפץ, יכול המשיל לתובעו מיד. מקשה רבא בר אבחנן על תירוצו של אביי, מדוע בלשון השילייני מותר ואין חשש שמא יכתוב, והרי כיוון דאף בחול, גם ביום חול זימנן דבאי למימר לי אלוויני, פעמים שצריך הלווה לומר אלוויני, שהוא דבר שאינו חוזר בעצמו, ואמר לי השילייני, ואף על פי כן המלווה לא קפיד אילויה, אינו מקפיד על כך שיהיה להלוואה הזו דין שאלה ויוכל לתבוע אותו מיד, אלא מסכים בדעתו שיהיה לה דין הלוואה ולא יוכל לתבוע עד 30 יום. והטעם שהוא לא מקפיד, כי כיוון שעיקר הדבר הוא הלוואה, שהרי אין הדבר חוזר בעצמו, לכן הוא לא מדגדק המלווה בלשון שאמר לו הלווה, ואינו מקפיד שיהיה דין הלוואה זו כדין שאלה. ולפיכך, אתה למכתב בשבת נמי. יבוא המלווה לכתוב את פרטי ההלוואה כדי שלא ישכח. ומעתה בשבת נמי, גם בשבת, אף שאומר לשון השילייני, המלווה אינו מקפיד בדבר, וזאת הלוואה. ואתה למכתב, ויבוא, ויש חשש שהמלווה יבוא לכתוב את הדברים, כדי שהוא לא ישכח שהוא ילווה לפלוני. אמר לי ישיב הבאי לרבה בר אבחנן, ורשי אומר שלא גורסים את התיבות הללו שבסוגריים. אם כן משיב הבאי, למרות שבכל, אם אומר לשון שאילה על דבר שעומד להוצאה, דהיינו כסף שבן אדם מבזבז והוא מחזיר בעצם כסף אחר, מבין המלווה שכוונתו להלוואה וכותב על פנקסו, מכל מקום בשבת זה לא כמו ביום חול, והטעם כיוון דה השילייני הוא דשארו לרבנן, כיוון שחכמים התירו לו לומר רק השילייני, ולשון הלוויני, לא שרו, אולי לא התירו לו לומר בשבת, מינקר המילטה, ניכר הדבר שאומר השילייני כדי שיהיה להלוואה הזאת דין שאלה שאפשר לתובעה מיד, ולכך לא עתי המלווה למכתב, לא יבוא המלווה לכתוב בשבת. כך מפרש הרמב"ן, והריטב"א לשיטתו שפרש את המשנה במקח, מפרש את החילוק בין שבת לחול שבכל שזו הלוואה, אינו מדקדק בלשון שאלה, כיוון שהרגילות היא לומר גם לשון שאלה על הלוואה, אבל בשבת שזה מקח כאשר בא לשנות, ולא להזכיר מקח, יותר ראוי לומר לשון הלוואה שאינה חוזרת בעין. ודומה למקח, ולכן כשמזכיר הלווה או השואל לשון שאלה, יודע המלווה שזה בדווקא שאלה ולא הלוואה. לומר שיש לדין שאלה לעניין זמן השבתה, והוא לא יבוא לכתוב את זה על פנקסו. אגב, שהוזכרה שאלת רבה בר אבחנן לאביי, היא מביאה הגמרא נידונים נוספים שהוא שאל לפניו. אמרו חכמים שאף על פי שמותר לתרוח לתקן צורכי הסעודה ביום טוב, מכל מקום מה שאפשר לו לשנות מדרך חול, ישנה. ועל כן תקנו לעשות שינוי באופן נסיעת המסעות ביום טוב. כאמור במשנה במסכת ביצה בדף חפתי תמוד ב', המביא כדי יין ממקום למקום ביום טוב, לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביא אותו על כתיפו או לפניו. וטעם הדבר משום שנראה כמעשה חול, שהדרך בחול לשאת מסעות, לכן אמרו שישנה מדרך חול, ועל ידי זה יהיה ניכר שעושה לצורך יום טוב. שואל רבה בר אבחנן את אביי על אופן מסוים של נסיעת מסע ביום טוב שלא נהוג לעשותו בשינוי. אמר לי רבה בר אבחנן לאביי, מכדי, הרי אמרו רבנן, אמרו חכמים, כל מי לדי יום טוב, כל דבר שמותר לעשותו ביום טוב, מענייני נסיעת מסעות, שביום טוב הותרה הוצאה אף שלא לצורך, כמה די אפשר לשנוי הם משנינן, אם אפשר לעשותו בשינוי מדרך יום חול, משנים. ואם כן קשה, עלה נינה שיותם נשים, דמליאן חצבי ומאיה, שממלות את כדיהן מים מהנהר, ונוסעות אותם לביתם לצורך יום טוב. מה איתם הלא משנינן? מדוע אינן משנות מדרך חול? השיב לו אביי, משום דלא אפשר, אי אפשר לשנות מדרך חול. ומשנינו במסכת ביצה בדף למד עמוד א', אם אי אפשר לשנות, מותר לעשות כבדרך חול. מותר ביום טוב לעשות כבדרך חול. ומפרש אביי, מדוע אי אפשר לשנות? איך היא להבדי? כיצד יעשו בשביל לשנות מדרכן בחול? דמליאן בחצה ברבה, לימלו בחצה בזוטה, נאמר לאלו שרגילות ביום חול למלות מים בקט גדול, שביום טוב ימלו בקט קטן בשביל לשנות, הקמפשו באילוכה. יצא הדבר שהם ירבו באילוך מחמת זה, כי כפי שהם הקטינו את כמות המים בכל כלי, הם יצטרכו ללכת כמה פעמים כדי להביא הרבה כלים, ואסור להרבות בטרחה ביום טוב. אבל אם מספיק להם מילוי של קט קטן בפעם אחת, ודאי שעליהם לעשות את השינוי הזה, אומר המאירי. עוד אפשרות, דמליאן בחצבה זוטה, נאמר לאלו שרגילות ביום חול למלות בקט קטן, למלו בחצבה רבה, שאם עלו בקד גדול בשביל לשנות גם זה אי אפשר, שרי כמה אפשו במסרוי, הן מרבות במסרוי על ידי כך. סוחבות כבד יותר, והרי זה ריבוי תורח יותר ממה שהן רגילות. נפרו סודרה אם נאמר להם שישנו בכך שיפרסו סודר על גבי הקד כדי להצניעו, ואין בשינוי הזה תוספת תורח שהסודר קל ואינו מכביד. עתי לידי סחיטה, יש לה חשוש שיפול הסודר לתוך הקד וירתה ויבוא לסוחתו, וסחיטה אסורה משום מלאכת מלבן. נחסי בנחתמה, נאמר להם שיחסו את הקד בכיסוי של עץ עשוי מיוחד לקדים, ובדרך כלל לא נושאים כיסוי על הקד, אבל פה, כדי לעשות שינוי, יגידו להם ביום טוב לחסות את הקד. זימנין דמיפסק, ועתי למיקטרי, פעמים תוך כדי נסיעת הקד, עלו להיקרא החבל בו קושרים את הכיסוי לקד, שצריך לקושרו שלא ייפול בדרך, ויבואו לקושרו ביום טוב, וכיוון שהוא קשר של קיימה, יעברו בזה על מלאכת קושר. אילכך, מפני הטעמים שביארנו לא אפשר, אי אפשר לשנות, וכיוון שאי אפשר לשנות, מותרות אנשים נישא את הקדים כהרגלן ביום טוב. הביאה הגמרא נידון נוסף ששאל רבא ברב חנן את אביי. ואמר לי רבא ברב חנן לאביי תנן, שנינו במשנה במסכת ביצה בדף למדווה עמוד ב' בין פרטי הדברים שאסורים משום שבות בשבת וביום טוב. שבות זה מה שאמרו חכמים לשבות מהם, ואין בעשייתן שום מצווה, זאת אומרת שהאיסור הוא מדי רבנן. בין פרטי הדינים שנאמרו שם לא מספקין, לא מקים כפות ידיים זו לזו מתוך הוילות. כאן נאמר בפסוק ואיחר אף בלק אל בילם ויספוק את כפיו, שמדבר בספיקה של צער, ולא מטפחין להקות על הלב, ולא מרקדין ברגל לשמחה, לא עושים את כל אלו ביום טוב, וקל וחומר שלא בשבת. מבארת הגמרא שם במסכת ביצה את הטעם, גזירה שמה יתקן כלי שיר, כדי לעורר את האבל או השמחה. והעושה כלי חייב משום מכה בפטיש, שהוא אב מלאכה לכל גומרי מלאכה. וככה זינן דאבדין, ואנחנו רואים שאנשים עושים את הדברים הללו ביום טוב, ולא אמרים לנו ולא מידי, ואנחנו לא אומרים להם כלום. שואל רבא ברב חנן את אביי, מדוע לא מוכים בהם? חוזר אביי ומקשה לרבא ברב חנן, ולטעמך לשיטתך שאתה מקשה מן המשנה, כיצד תבהר? הדה אמר רבא את מה שאמר רבא, לא לי טבעי נשפו מה דלחיה, לא יושב אדם סמוך ללחי שבפתח המבוי לצד רשות הרבים, דילמה מגנדר לי חפץ, שמה יתגלגל או חפץ מחוץ ללחי, מחוץ למבוי אל רשות הרבים, ועתי ליטויי, מתוך שהמבוי אינו מקורה ולא ניכר איכן נגמר המבוי ומתחיל רשות הרבים, יבוא להחזיר את החפץ מרשות הרבים לתוך המבוי, והמבוי נחשב לרשות היחיד ויעבור על מלאכת הוצאה מרשות לרשות. ולמרות שנאמר שאסור לשבת על הפתח של המבוי ליד הלחי, ואכך הזינן נמי דמות וחץ בביית ונפומה דמבוהה, אנחנו רואים שגם על תקנה זו עוברים, נשים מניחות שם את כדיהן בשבת מבעוד יום, ויושבות על ידן בפתח המבוי, ומצפות לחשיכה כדי ללכת ולהביא מים, ולא אמרים לנו ולא מידי, ואנחנו לא אומרים להם דבר, מדוע אינך מקשה מן המנהג הזה? אלא על כורחנו יש לומר, אנך לישראל, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. תן להם לישראל לנהוג באיסור שהורגלו בו ולא ישמעו לך, גם אם תוכיח ותודיע להם שזה איסור, כי מוטב שיהיו שוגגין ויסבירו שביתר הם עושים, ואל יהיו מזידין כאשר ישמעו את המחאה ויוודא להם הדין, ואף על פי כן לא ישנו את הרגלם, יצא הדבר שהם עוברים על הדבר במזיד. ממילא זו גם תשובה לתמיעתך, מדוע אין אנו מוכים באילו שמספקים ומטפחים ומרקדים ביום טוב. אומר המגן אברהם, כל זה כשהם שוגגים. אבל אם הם יודעים שזה אסור ועוברים במזיד, מחויב להוכיחם אף כשברור שלא יקבלו את התוכחה. כותב התשבץ, שלא אומרים אנחנו להם לישראל, מוטב יהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, אלא בדבר שנתרבו הרבה ששוגגים בדבר. אבל אם רק מועטים עוברים על העבירה, מצווה למחות בידם, ואף אם יבואו על ידי כך להיות מזידים, כדי להזיר אחרים שלא ייקשלו. דנה הגמרא עם דברים אלו אמורים אף כשעוברים על דין מן התורה. סבור מנה, סברו בני הישיבה ששמעו את הדברים הללו, הנימילי בדרבנן, דברים אלו אינם אלא אם עוברים על דין דרבנן. אבל בדאורייתא, אם אנחנו רואים שהם עוברים על דין מן התורה, לא נאמרו הדברים הללו ויש למחות בהם. כיוון שבדין מן התורה אין לחוש שהם יהיו מזידים. אבל מסיקה הגמרא ואומרת ולא היא, אבל האמת אינה כך, אלא לא שנה דרבנן, ולא שנה בדאורייתא, אין הדין שונה, בין אם הם עוברים על דין דרבנן, ובין אם הם עוברים על דין דאורייתא, בכל האופנים אין למחות בהם, משום אנחנו להם לישראל, שמוטב יהיו שוגגין ועל יהיו מזידין. ראיה לדבר דעת תוספת ליום הכיפורים דאורייתא, היא שהרי הדין להוסיף על יום הכיפורים ולהתחיל להתענות מבעוד יום מן התורה. דרשו זאת במסכת יומא בדף פ"א עמוד ב' מהפסוק, ועיניתם את נפשותיכם בתשעה לחודש בערב, משמע שתענית בתשיעי, ונאמר בערב משמע שתענית היא בעשירי, מלמד שיש להתחיל להתענות מבעוד יום. וכך הזינה לו דקאח לי ושעתו עד שתחשך, ואנחנו רואים שהן אוכלות ושוטות בערב יום הכיפורים עד הלילה, ואינן מתחילות להתענות מבעוד יום, ולא אמרים לו ולא מידה. אנחנו לא אומרים להם כלום, אלא ודאי סיבת הדבר, שגם בדין שהוא מן התורה, אומרים הנח להם לישראל, מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. כשם שאסור מן התורה ללוות כסף בריבית, כך אסור מן התורה ללוות דבר מאכל בריבית. נאמר בספר דברים פרק כ' ג' פסוק ח', לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך. האיסור מן התורה הוא רק באופן שמלווה על מנת שישיב לו יותר ממה שלווה, כגון שלווה שאת תבועה, על מנת ליתן לו לזמן פלוני יותר משאה. אבל חכמים אסרו משום אבק ריבית כל דבר שלפעמים מתייקר, וייתכן שיתרבה ממונו של המלווה, ולכן אסור ללוות שאה על מנת שיחזיר לו לזמן פלוני שאה, מה שנקרא בלשון ההלכה שאה בשאה, אף על פי שלא יחזיר לו יותר ממה שלווה, אסור מדרבנן, משום שאם יתייקרו הפירות נמצא מתרבה ממון המלווה, אלא צריך לשום כמה שווה השאה בזמן נטילת ההלוואה, שאם יתייקרו הפירות לא יצטרך להשיב לו שאה, אלא יוכל להשיב לו דמים כפי שווי השאה בשעת ההלוואה. וכן אם עבר ולווה שאה בשאה, ולא שם את דמיה, אם נתייקרו אסור להשיב שאה, אלא נותן לו הדמים שהייתה שווה בשעת ההלוואה. ואם הוזלו, מחזיר שאה כמות שהיא. וכשלווה דבר מועט כגון כיכר, נחלקו בזה הלל וחכמים במסכת בבא מציע בדף ע"ה, הלל אוסר וחכמים מתירים משום שלא החמירו לדקדק איסור שאה בשאה כל כך, לאסור גם בדבר מועט. הגמרא שלפנינו דנה, האם משנתנו יכולה לסבור כהלל בדין הזה של הלוואה של כיכר בכיכר? שנינו במשנה וכן אישה יכולה לשאול מחברתה כיכרות ובלבד שלא תאמר לשון הלוואה בשבת. מדייקת הגמרא בשבת ודאסיר, דווקא בשבת אסור ללוות כיכרות בלשון הלוואה, משום חשש כתיבה, כמו שפרשה הגמרא לעיל. אבל ללוות כך ביום חול, שאין שייך את החשש הזה, שפיר דם, אם מותר ולא חוששים בזה לאיסור ריבית. אם כך שואלת הגמרא לאמא מתניתין, דלא כהלל? האם נאמר שמשנתנו אינה סוברת כהלל שאסר להלוות כן משום איסור ריבית? דתנן, שנינו במשנה במסכת בבא מציע בדף ע"ה, בדין איסור שאה בשאה, וכן היה הלל אומר, איסור נוסף בדין של שאה בשאה, לא תלווה אישה כיכר לחברתה, אף בהלוואה של דבר מועט כמו כיכר שאישה לובה מחברתה. יש איסור של שאה בשאה ואין מותר ללוות, אלא עד שתעשה נדמים שתשום את דמי הכיכר ותלווה על דעת שאם יתייקר תשיב כפי שוויו בשעת ההלוואה. אבל בלא זה אסור, שמא יוקרו חיטין. יתייקרו החיטין בשעה שתבוא להשיב את הכיכר ונמצאו באות לידי ריבית כשתשיב כיכר ששווה יותר משווי הכיכר שלוותה. אז אולי משנתנו אלו כשיטת הלל, שאסר זאת. תרץ את הגמרא אפילו תימא הלל. אפילו אם תאמר שמשנתנו סוברת כהלל, אין כאן קושייה כי יש לחלק. המשנתנו מדברת באטרה דקיץ דמיה, במקום שדמי הכיכר קצובים וידועים ואין לחוש בזה לריבית, כיוון שאם יתייקרו החיטין, תשלם כפי השווי של שעת ההלוואה, כי כיוון שדמי הכיכר ידועים בשעת ההלוואה אין לחשוש, שכשיתייקרו החיטין תשיב כיכר ולא תשלם את דמיו כפי שוויו בשעת ההלוואה, ולכן לא אסר הלל את הלוואת הכיכר באופן הזה. והמשנה של הלל במסכת בבא מציע מדברת באטרה דלא קיץ דמיה, במקום שדמי הכיכר אינם קצובים וידועים ובזה יש לחשוש לריבית, כשיתייקרו החיטים ותשיב כיכר ששווה יותר. אומרת הגמרא שנינו במשנה, ואם אינו מאמינו שישיב לו, אז הוא מניח בשבת תליתו אצלו בתורת משכון ועושה עמו חשבון לאחר השבת. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בדין הלוואה שנעשית ביום טוב, האם ניתנת לתביעה בבית דין. איתמר אומרת הגמרא, נאמר בבית המדרש, הלוואת יום טוב המותרת, והיינו כשאינו אומר לשון הלוואה כפי שלמדנו במשנה. רב יוסף אמר, לא ניתנה להתאבה בבית דין, שאם יתבענה המלווה בבית דין לא יזדקקו לו. ורבא אמר, ניתנה להתאבה בבית דין ככל הלוואה. מפרשת הגמרא את המחלוקתם, רב יוסף אמר, לא ניתנה להתאבה, משום די אמרת ניתן להתאבה. אם תאמר שניתן לתבוע זאת כמו כל הלוואה, אתי למכתב יבוא המלווה לכתוב על פנקסו את פרטי ההלוואה כדי שלא ישכח. אבל עכשיו שנפסק שאינה ניתנה להתאבה בבית דין, נמצא שאינו מלווה לו, אלא משום שסומך עליו שישיב לו. וכיוון שסומך עליו לא יבוא לכתוב בשבת. רבא אמר, ניתנה להתאבה, משום די אמרת לא ניתנה להתאבה בבית דין, לא יעיב לה. המלווה לא יסכים להלוות לו, כי הוא חושש שהוא לא ישיב לו ולא יוכל לטובו בבית דין. ועל ידי כך עתי לעמנויי, יבוא הלווה לעימנה משמחת יום טוב שלא ימצא מי שילווה לו. מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו לשיטת רב יוסף. תנן שנינו במשנתנו, אם אינו מאמינו ללווה, מניח הלווה תליתו אצלו בתורת משכון ונוטל את כדי היין והשמן. מבארת הגמרא את הראיה, היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר שהלוואת יום טוב לא ניתנה להתאבה בבית דין. משום אחי, משום כך, מניח תליתו אצלו בתורת משכון כדי להיות בטוח בהשבת ההלוואה, ועושה עמו חשבון לאחר השבת לראות כמה צריך להשיב לו. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שניתנה להתאבה בבית דין, המה אם מניח תליתו אצלו למשכון? הרי אין למלווה ממה לחשוש ויכול ליתן לי, יכול לתת ללווה את חפצו, בלא משכון ולהתבי. ואחר כך, אם יכחיש הלווה שאינו חייב לו, יתבע אותו המלווה בבית דין ויוצאים ממנו את חובו. מכך שנאמר במשנה שכן מניחים משכון, סימן שזו הלוואה שלא ניתנה להתאבה. דוחה הגמרא ואומרת לעולם הלוואת יום טוב כן ניתנה להתאבה בבית דין. הטעם שמניח את הליטו אצלו למשכון, זה משום שהמלווה מעדיף להיות בטוח בהלוואה על ידי משכון, שכן אמר, יכול המלווה לומר, לא בעינה דליקום בדינה ודיינה. איני רוצה לתרוח לעמוד בדין ולברור דיין לצורך הזה, ולכן עדיף שמשכון שלך יהיה בידי. מקשה הגמרא ממשנה על שיטת רב יוסף. מי טיב רבי די ברבי נקשה רבי די ברבי לרב יוסף שנינו במשנה במסכת שביעית, פרק י' משנה ב'. מצווה על המלווה להשמיט את חובו ולא לתבוע חוב שעברה עליו שנת השמיטה ויש בזה עשה ולא תעשה. בזמן שמיטת הכספים הוא רק בסוף השנה השביעית. לפיכך המלווה את חברו בשביעית עצמה, רשאי לגבות את חובו כל השנה וכשתשקע חמה בליל ראש השנה של מוצאי שביעית איבד את כל חובו. המשנה הזו במסכת שביעית עוסקת בדין שמיטת כספים בהלוואה שנעשתה ביום שספק האם היה זה בשנת השמיטה או בשנה השמינית. נאמר שם במשנה שוחטת הפרה וחילקה ללקוחות בהקפה ביום טוב של ראש השנה במוצאי שנת השמיטה. אם היה חודש אלול מעובר שיש בו 30 יום מפני שקיצו את חודש תשרי רק למחרת למד אלול ועשו ראש השנה שני ימים, נמצא שחילוק הפרה היה בלמד אלול והרי זה חוב של שנת השמיטה ולכן משמט המוכר את החוב, כי שביעית משמטת את החובות בסופה, כפי שאמרנו. ואם לאו, אם חודש אלול לא היה מעובר שקיצו את החודש בו ביום ונמצא שחילוק הפרה היה באלף תשרי, הרי זה חוב מהשנה השמינית ולכך אינו משמט. לפי זה אמרה הגמרא, והיא הלוואת יום טוב לא ניתנה להתאבע בבית דין, מה היא משמט? מה משמעות דברי המשנה שאם היה חודש מעובר משמט? מה הצורך כאן לדין שמיטה? שכן מכיוון שאין בית דין נזקקים לחוב הזה, הרי הוא שמות ועומד גם בלא דין שמיטה. תרץ את הגמרא שאיני אתם שונה הדבר שם במשנה במסכת שביעית, שאף על פי שהלוואת יום טוב לא ניתנה להתאבע, בכל זאת הלוואה זו של המחלקת הפרה ניתנה להתאבע. משום דגלה היא מילתא דחולו, שכשקיצו את החודש רק למחרת למד אלול, נתברר שאלול היה מלא ויום זה הוא למד אלול ואינו ראש השנה אלא חול. ולכך הרי זה כהלוואת חול שניתנה להתאבע ולכן שייך בזה דין שמיטה. מוסיפה הגמרא ומקשה מהסיפה על רב יוסף. תשמע, בואו שמע ראיה שהלוואת יום טוב ניתנה להתאבע מסיפה, מהסיפה של המשנה. שנינו במשנה שם במסכת שביעית, אם לאו שחודש אלול לא היה מעובר ונמצא שההלוואה הייתה באלף בתשרי שהוא יום טוב של ראש השנה, אינו משמט כיוון שזו הלוואה של השנה השמינית. היא אמרת בישלמה, מובן הדבר אם תאמר שהלוואת יום טוב ניתנה להתאבע, שהמלווה יכול ללכת לתבוע את זה בבית דין, היינו דקטני, זה מה ששנינו במשנה, אינו משמט החוב הזה, ככל חוב של שנה שמינית. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר הלוואת יום טוב לא ניתנה להתאבע, המאי אינו משמט, מדוע נאמר במשנה שהחוב הזה לא נשמט? הרי אין כאן חוב כלל, כיוון שהמלווה לא יכול לטובו בבית דין, הרי הוא שמות ועומד. תרץ את הגמרא לעולם, הלוואת יום טוב לא ניתנה להתאבע. מה ששנינו אינו משמט, זה בא לומר דייב לישקיל. שאם ייתן לו הלווה את חובו מרצונו, הרי המלווה יכול לתלום ממנו, כיוון ששביעית אינה משמטת את החוב הזה. מקשה הגמרא מכלל, משמע מזה דרישא, מה ששנינו ברישא, שאם חודש אלול מעובר, שביעית משמטת, הכוונה לומר שאף יייב ללא שקיל, שאם הלווה בא לתת לו מרצונו, לא ייטול המלווה את החוב מפני השמטת השביעית, זה לא ייתכן. כי אין השביעית משמטת, אלא לעניין שאין המלווה יכול להכריח את הלווה לפורעו. אבל אם חפץ הלווה לפורעו ושלא תשמט השביעית, רשות הוא ביד המלווה לקבל את החוב מן הלווה. אם כן, גם את מה שנאמר אינו משמט בסיפה, אי אפשר להעמיד באופן הזה. תרץ את הגמרא לעולם, מדובר במשנה במסכת שביעית בין ברישא ובין בסיפה באופן שבא הלווה לשלם את החוב מרצונו. מה שנאמר ברישא שהיא מדברת בהלוואת שביעית משמט, היינו שאם הלווה אינו חפץ שתשמטנו שביעית ובא להשיב את החוב, המלווה צריך למימר לי, צריך לומר לו משמט אני. דהיינו שאתה לא חייב לי. ומה שנאמר בסיפה שמדברת בהלוואת שמינית אינו משמט, הכוונה שלא צריך המלווה למימר לי, משמט אני. כי זה לא חוב מהשנה השביעית, אלא מהשנה השמינית. מביאה הגמרא את מקור הדין של אמירת משמט אני בחוב של שביעית, כדתנן. שנינו במשנה במסכת שביעית פרק י' משנה ח', המחזיר חוב שעברה עליו השביעית והוא נשמט, בשביעית, בזמן שהשביעית נוהגת, צריך המלווה שיאמר לו משמט אני. ואם אמר לו הלווה אף על פי כן, למרות זאת אני רוצה להחזיר לך כי איני חפץ שישמט החוב, יקבל ממנו המלווה את החוב. והטעם לאמירת משמט אני, משום שנאמר בפרשת שמיטת כספים, וזה דבר השמיטה שמות כל בעל משה ידו אשר ישה ברהו. כלומר, שמות את ידו של כל בעל משה, והיינו שמות את ידו של המלווה שלא יהיה לו יד לבקש את חובו. דבר לשון דיבור, ללמד שאפילו אם בעל הלווה לשלם לו את חובו, יזכיר לו המלווה שמיטה בדיבורו. מביאה הגמרא כיצד נהגו המוראים בהלוואת יום טוב. רב אביה שהיה מלווה ביום טוב או חלין לצורך יום טוב, היה שקיל משקונה. לוקח משקון בשעת הלוואה כדי להיות בטוח שישיבו לו את ההלוואה. רבא ברולה, מערי מערומי, לוקח ממנו חפץ לאחר יום טוב בערמה לשם שאלה, ומעקבו אצלו עד שישיב לו את חובו. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים קוף מם זין וקוף מם ח' עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע אמר רב יהודה לתלמידים שמותר להם לנער את בגדיהם בשבת? שאלה שנייה, אילו כפלים מותר לעשות בשבת בתלית? שאלה שלישית, מדוע אין מתגררים בשבת? שאלה רביעית, מדוע אסורה רפואה בשבת? שאלה חמישית, מדוע 10 בני אדם המסתפגים באלונטית אחת מותרים להביאה בידם לבית? שאלה שישית, באיזו אופן מותר לבלנים לטלטל מגבות לבית המרחץ? שאלה שביעית, כיצד אילץ רב יהודה את רבא בר ברכנה להיכנס לשמוע את דרשתו? שאלה שמינית, להלכה, האם מקבעים שבר בשבת? שאלה תשיעית, מדוע בלשון הלוואה יש חשש שיבוא לכתוב? השאלה האחרונה, מדוע אין אומרים שאנשים ששואבות מים בשבת יחסו את הקדים במטפחת כדי לעשות שינוי? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיה ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי י' במנחם אב ערב, שבת קודש פרשת ואת חנן, שבת נחמו תשפ, סיימנו ללמוד כמעט בסייעת הדשמיה גדולה את דפים קוף מם זין וקוף מם ח' במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב, חדש ושמח, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, יום ראשון, י' ב' במנחם אב תשפ, פי, ונלמד את דף קוף ממתת במסכת שבת. לקוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בפשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.